פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
הצלחות, כישלונות ומחירות. עמוס תלמור, סמנכ"ל ECI, משקיע הון סיכון ומקים הסקלרטור לייטהאוס. שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא לכם את מיטב אנשי העסקים, המנהלים והיזמים, כדי לסייע לכם להפוך לאנשי עסקים, מנהלים ויזמים טובים יותר. הפעם אנחנו מארחים יזם ואיש מחירות ותיק ועתיר ניסיון, עמוס תלמור, מי שהיה בעברו סמנכ"ל המחירות של ECI, וכיום מפעיל את לייטהאוס, שהוא אקסלרטור לסטארט-אפים עם טוויסט, אפשר לומר. הרעיון עם עמוס נחלק לשניים. בחלק הראשון נשוחח על אקסלרטורים, סטארט-אפים וגיוס השקעות. כפי שתשמעו מיד, עמוס מביא עמו אג'נדה סדורה של תובנות ולקחים, בעיקר כאלה שהפיק מכישלונות שלו ושל מיזמים שהשקיע בהם בעבר. בחלקו השני של הרעיון נדבר על איך עושים מחירות כמו שצריך ומהן תכונות האופי הדרושות לאיש מחירות מצוין. לצידי מראיין אורן ולדמן, מומחה לפיתוח ארגוני ויועץ ומלווה לחברות רבות. אורן הוא שותף בחברת הייעוץ אבן דרך. האזנה נעימה. שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים. איתנו היום עמוס תלמור, מיד נציג אותך למאזיננו. לצידי מראיין אורן ולדמן.
אהלן.
אורן. אורן יועץ ארגוני בחברת אבן דרך ומומחה בליווי חברות, גם קורפורט, גם סטארט-אפים. אז נחזור אליך עמוס, שלום, אני אציג אותך לפני המאזינים שלנו. עמוס תלמור, בן 68, אב לשישה ילדים ותשעה נכדים. החל את דרכו כיזם עצמאי, בהמשך טיפס מתפקיד של איש מחירות של ECI במזרח הרחוק, עד לתפקיד סמנכ"ל השיווק והמחירות של החברה, וכיום הוא משקיע בהרבה יותר מ-10 חברות. המיזם הנוכחי שלו הוא לייטהאוס, שהוא סקלרטור, שימו לב, לא אקסלרטור, סקלרטור באזור התעשייה ברעננה. אז קודם כל עמוס, תודה רבה שהצטרפת לנו לתוכנית.
בשמחה.
בוא תסביר לנו מה זה סקלרטור.
אוקיי, בוא נגיע למסקנה למה בעצם הקמנו מקום שנקרא לייטהאוס סקלרטור, ואז נבין למה זה לא אקסלרטור. הבעיה העיקרית היום של עולם הסטארט-אפים, זה שרוב מה שקיים היום בשוק, זה תוכניות שהן קצרות מועד. כלומר, כשאתה לוקח היום סטארט-אפ ומכניס אותו לאקסלרטור, אתה מכניס אותו לתוכנית של 3-4 חודשים. ברוב המקרים, התוכניות הללו הן תוכניות חינמיות, אז א' אתה מרגיל את הסטארט-אפ מ-day one שמקבלים את הכל בחינם, שזה כבר בעיה אחת. דבר שני, כשאתה גומר את השלושה או ארבעה חודשים, אחרי הדמו די יפה, וארוחת סושי והכל, אומרים לך, אוקיי, צא לרחוב, תחפש את עצמך. ומה אתה עושה הלאה? מה תוכנית ההמשך? אין. ואחת הבעיות שנתקלתי בהן ברמה האישית שלי, זה שאני רואה חברות, שגם כאלה שהשקעתי בהן, וגם כאלה שעברו אקסלרטור, לא ידעו מה לעשות אחר כך, התחילו לחפש את עצמם. ואז התחילה, או מה שנקרא תיירות אקסלרטורים, כלומר, אתה מסיים לאקסלרטור אחד ומחפש את דרכך לאקסלרטור הבא, כי אף אחד אחר לא נתן לך ומימון עוד לא קיבלת. אז אתה עובר אקסלרטור, אקסלרטור. יש לנו חברה, אחת החברות שהשקענו בהן, עברה שלושה אקסלרטורים, הגיעה אלינו. למזלי, א', אני גם מאמין באנשים, אבל במהלך השלושה מחזורים הללו, אפילו את אותה מצגת הם לא שינו. כלומר, הם עברו ממצגת למצגת למצגת, במצגת, בפעם השלישית, הם כבר השתפרו ברמה שהם הבינו כבר מה הם רוצים עצמם, ועשינו בהם השקעה מאוד קטנה, אבל לא משנה כרגע, גופים שאני בהם שותף. ואחד הדברים שהגענו למסקנה זה בעצם, למה לא לתת לסטארט-אפים יכולת להיות שנה, שנתיים, בליווי? נכון, כן, הם צריכים לשלם. נכון, מעט מאוד. אני מאמין בנושא הזה שאם בן אדם משלם, הוא גם יודע להעריך את זה.
זאת אומרת, אם באקסלרטור רגיל, בדרך כלל לוקחים ממך אקוויטי מהחברה, אז במודל שלכם, אתה אומר, אני לא לוקח אקוויטי.
לא לוקח אקוויטי.
אבל היזם משלם קצת תמורת השהייה.
תמורת השהייה, אבל בעיקר הערך המוסף זה המנטורשיפ שהוא מקבל אצלנו. השהייה היא החלק, אנחנו קוראים לזה, אנחנו לא חברת נדלן. לכן המודל שלנו לא מתבסס על הנדלן, אלא מתבסס בעצם על היכולת שלנו, א', לזהות סטארט-אפים טובים. זאת אומרת, אנחנו בוררים מי נכנס אלינו, אנחנו לא מכניסים כל אחד, כאלה שאנחנו מעריכים שיש לנו ערך מוסף שנוכל לתת להם, דבר נוסף שכאלה שרוצים לקבל עזרה, כי מי שלא צריך את זה, ומי שכבר יודע את הכל מראש, אנחנו כנראה לא נצטרך לעזור לו, הוא גם לא ירצה עזרה, ורובם רוצים עזרה, והדבר הכי חשוב, בסופו של דבר, אנחנו רוצים להביא אותם להשקעה. כי אם יהיה את ההשקעה, אפשר למנף הלאה את כל ההצלחה. ובאמת אנחנו רואים כבר, אנחנו בסך הכל 4.5 חודשים באוויר, מאז שפתחנו, זה תחילת יוני, אנחנו א', חברה אחת כבר קיבלה השקעה אצלנו, ודבר נוסף ונוספת, כנראה כבר בדרכה לקבל, אנחנו בשלב האחרון של הסידור, אבל מעבר לזה, אנחנו רואים את ההתפתחות, אני רואה את זה דרך הסטארט-אפים עצמם, הם טוענים, חלק מהחבר'ה שכבר היו בכל המקומות אחרים, זה לא ילדים, רוב החבר'ה שיושבים אצלנו, אגב, הם בני 30, 40, ואפילו קצת יותר, הם מרגישים, ואני לא יכול לדבר בשמם, זה יהיה קצת פיחה על השכם, אבל אני שומע את זה מהם, שמה שהם השיגו אצלנו בחודשיים, שלושה שהם יושבים, זה פי כמה ממה שהם השיגו במשך כל החצי שנה או שנה שהם עבדו לפני זה. כיוון שיש להם גם את העזרה שלי ברמה האישית, וגם את יותר השותפים שלי שעובדים איתי ביחד, יש לנו קבוצה של מנטורים שהם פרובונו שבאים אלינו ונותנים עזרה לסטארט-אפים, ויש כמובן מנטורים.
מה זה מנטורים? מה תפקידו של מנטור אצלכם?
כל אחד לפי תחומו, למשל יש לי חבר טוב, קוראים לו שלמה נטף, היה מנכ״ל של נטאפ ישראל, הוא כבר לא מאלה שמחפש את עצמו ברחובות, פנסיונר, והוא יושב עם הסטארט-אפים שמחפשים את עולם הטכנולוגי שמתאים למה שקשור בנטאפ, סרברים ודברים ודומיהם או מערכות, והוא יושב עם החבר'ה ומסביר להם, כיוון שהוא היה ממונה גם על שיווק, גם באירופה וגם באפריקה וגם בישראל, אז הוא נותן להם את הפן השיווקי, של המוצר, וגם המוצר הוא לאו דווקא בדיוק בקור של מה שהוא עשה, אבל כיוון שבן אדם כבר עם 40-50 שנה, 40-50 שנה של מחירות ושיווק, יודע לתת להם בדיוק כמו שאני יודע לתת להם את הפן שאני מסתכל עליו, שזה כולל את המזרח הרחוק. אז כל מנטור יש לו את התפקיד שלו, ובאים אלינו חבר'ה, סתם דוגמה, מוטי מורל, שוודאי הרבה מכם מכירים אותו, הוא מגיע אלינו גם, כן, הוא אסטרטג ברמה. הוא לא עסק בעולם ההייטק, אבל אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, כמעט מילדות. ואמרתי לו, בוא, הבן אדם פשוט קיבל קביעה. זהו, ועכשיו, כל הזמן בדיוק עוד הייתי עכשיו באירופה, אני מקבל ממנו את ה-SMS, נו, עמוס, מתי נפגשים, אני רוצה לפגוש עוד סטארט-אפים. הבחור מדהים, הוא אסטרטג ברמות, מי שמכיר את ההיסטוריה שלו, והוא רוצה להיכנס לעולם הזה של הסטארט-אפים ולראות את זה. וזה מבחינתי מודל מדהים, כי ברגע שאתה יושב עם סטארט-אפ, ויגיע בן אדם שהחשיבה האסטרטגית שלו היא באמת ברמות מאוד גבוהות, אתה נותן להם פתאום פן שהם בחיים לא ראו אותו. עכשיו, הם לא יקבלו אותו. מוטי מורה לא ייכנס היום לאקסלרטור, זה לא מעניין אותו 3 חודשים, הוא רוצה ללוות חברה שנה, אולי שנתיים. זה גם אפילו אם יהיה ביניהם מודל כלכלי אחר כך, זה בסדר מבחינתי. אבל החשוב הוא שבאמת הבן אדם יוכל ללוות את הסטארט-אפ לאורך תקופה ארוכה, ולתת לו את החשיבה. וכך הלאה וכך הלאה.
אם אני מבין נכון, רק בשביל לחדד למאזינים, באקסלרטור רגיל, בעצם הזווית ראייה המרכזית היא טובת האקסלרטור. אומר, אני יש לי נפה. מי שיעבור אותה דרך אגב, כנראה זו חברה שתצליח בענק וישאר איתנו ונשמח להשקיע בו, אבל מי שלא, תחפש את האקסלרטור, תחפש את עצמך בחוץ. אתה אומר, אצלנו יהיה לכם חלון של שנה, שנתיים, בעצם לא יודע אם זה unlimited או לא.
בעיקרון כן.
אבל בוא תגדל איתנו וניתן לך את כל הכלים להצלחה. אתה אומר שאתם בוררים את החברות, מה הקריטריונים מבחינתכם ל...
הקריטריון הראשון, קודם כל, זה חברה טכנולוגית שיש לנו מעטפת מסוימת שמסוגלת לתת לה פתרון. כלומר, אם יש לנו את הקשרים כדי להביא להם את האנשים שיודעו לתת להם את העזרה ואת הגיוס ואת המנטורשיפ ואת הכל, זה בסדר. אני אתן את זה בכוונה, לא בגלל שאני רוצה לפגוע במישהו, אבל מי שתבוא לי איזה יזם או יזמת בתחום הקוסמטיקה, הסבירות שאני אקח אותה היא מאוד נמוכה, כי אני לא מכיר את התחום ואני לא בטוח שאני אוכל לעזור. אז אולי המיזם הוא מדהים, אבל אם אני לא יכול לתת לה עזרה, אין שום סיבה לאדם או לגברת הזו שתיכנס אליי.
אוקיי.
אז זה בצד הזה. בצד השני, אני לא אומר שהאקסלרטורים זה דבר רע. לאקסלרטורים יש את היתרונות. המגרעת הגדולה היא שאין אף אקסלרטור לא בונה תוכנית המשך, וזה לא מבין את זה מדוע, למה לא עושים בעצם שילוב. אז אחד הדברים שעשיתי, למשל, הצעתי לאקסלרטור, הקימו את אקסלרטור הביטחוני הראשון, נקרא IHLS, Israel Homeland Security. וכשפגשתי את היזם והיזמת שהם חשבו על הרעיון, אמרתי להם, למה שלא תשימו את האקסלרטור אצלנו? תעשו לו את התוכנית של 3 או 4 חודשים שלכם, עם טל קטרן שהוא מוביל את האקסלרטור, אבל בתום התהליך של 4 חודשים, הם בעצם ממשיכים לשבת אצלנו. אז א', הם נהנים מאותה ליווי שעכשיו שמתחיל אקסלרטור מחזור 2, אותם יועצים שהיו מגיעים למחזור 1, ממשיכים ללוות אותם ולראות אותם, זאת אומרת, הם לא נזרקו לרחוב. צד שני, שהם יושבים כבר אצלנו 4 חודשים, הם כבר מכירים את האנביירמנט מסביב, ואז כל התהליך שלהם הוא הרבה יותר ארוך.
יש משכיות ורציפות.
נכון. אז מתוך 8 או 10 שהתקבלו באקסלרטור הראשון, 8 התקבלו ו8 נשארו. שניים מתו בדרך, טבעי לגמרי, אבל השמונה אחרים חיים ועובדים. עכשיו פותחים מחזור נוסף של האקסלרטור, ואני מניח שיהיה אותו דבר, אנחנו גם נלמד מהתיקונים גם הם ואנחנו, אבל זה מסוג הדברים שהם הרבה יותר בריאים למי שכבר נמצא בתוך האקסלרטור. כי כן לקחו אחוזים, לא לקחו אחוזים, כן לקחו כסף, לא לקחו כסף, לא מעניין אותי המודל העסקי של האקסלרטור, אותי מעניין תוכנית ההמשך שאני יכול להביא אותו, ואז אני חושף אותו בעצם בפני המשקיעים, שזה גם אני עצמי, אבל גם חבורה שאני עובד איתה ביחד, שיש להם אינטרס למצוא סטארט-אפים מעניינים, ומי רואה אותם ראשון. ברור שאנחנו רואים מי שבפנים רואה אותם ראשון. אז מי ששותף ועובד איתנו באופן רצוף, באופן טבעי, יש לו את החשיפה הראשונה לסטארט-אפים.
ויקבל את האפשרות.
בוודאי, להבדיל מהדמודי.
אז אמרת בעצם שיש פה היגיון כלכלי גם מבחינתכם כמשקיעים, שאתם נחשפים חשיפה ראשונה.
נכון.
אבל אני די מזהה פה מהר את הבעיה ש... כמה אנשים יכולים להיות בעצם בסקלרטור, בלייטהאוס? מאות, כמה מאות?
300 איש.
סטארט-אפ שאולי הוא ממשיך וממשיך, אבל אתה לא נראה שיש לו עתיד. אתה בחושך האחדים אומר, לא נראה שזה מתקדם לאן שהוא. תופס לך מקום של סטארט-אפ שאולי כן יוכל להצליח.
אין ספק, גם על זה חשבנו. וברור לך שבאופן טבעי, סטארט-אפ כזה... הוא פחות שהוא לא יצליח, אז הסיכוי שהוא יקבל מאיתנו את העזרה הולך ופוחת. באופן טבעי, לא צריך לבוא ולהגזים. ובן אדם כזה יבין מהר מאוד שבעצם אין לו מה לעשות אצלנו. זאת אומרת, המחיר של הכיסא זה לא הדבר, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה שאני אחשוף אותו בפני משקיעים. אם אני לא מעלה אותו לפני משקיעים, חברים שלי, ידידים שמגיעים אליי, ובאים לראות סטארט-אפים כי הם רוצים להשקיע, אז ברור אחרי כמה זמן הוא יבין את הרמז לבד. כי המטרה שלו זה. עכשיו, אם הוא יצליח להביא משקיע בחוץ שישקיע בו, מצוין. גם אחד הדברים שאני עושה בתוך, במסגרת של לייטהאוס, אנחנו מביאים את המשקיעים פנימה, בשלב הראשון, הם לא מגיעים כמשקיעים, הם מגיעים כמשקיעים בפוטנציה. אני אתן דוגמה. היה אצל נורן הכי טוב מקרן מגמה. עכשיו, הוא נתן הרצאה ליזמים, כשהוא דיבר איך מדברים עם VC. עכשיו, זה לא הייתה מגמה... המגמה לא הייתה ליצור אצלם, אוקיי, איך אני מקבל עכשיו צ'ק, אלא כשאתם תרצו להגיע אליי, ושאני אשב איתכם, מה אתם צריכים ואיך אתם צריכים להתכונן כדי להגיע לשלב. זה דבר שאני לא ראיתי באף מקום אחר שנותנים. אגב, אנחנו, לא ציינתי את זה, אבל יש לנו חדר הדרכות של 80 איש, ששם אנחנו עושים באופן קבוע, אינטנסיבית, הדרכות, פעמיים, שלוש בשבוע, עד היום כל הדרכות היו בחינם, אני מניח שגם נעשה ברובם בהמשך כך. והמטרה היא גם לקהל שלנו, אבל גם מגיעים קהל מבחוץ, אנחנו לא מונעים מאנשים מבחוץ להגיע, אין לנו שום סיבה. קודם כל, כמובן פריוריטי לסטארט-אפים שלנו.
ואני מניח שיש את כל שאר הפסיליטיז במקום מרשת ומזון וכדומה.
רשת ומזון, בעיקר רשת, זה הדבר הכי חשוב. לסטארט-אפים אתה יכול לקחת הכל, רק יותר להם רשת של 100 אפ ו-100 דאון, זה מה שהם רוצים.
הוסיפו לטבלה של מאסלו למטה שם, וי-פיי.
כן, כן.
גם אצלי בבית, אני אמרתי לאשתי, דוד יכול להתפוצץ מבחינתי אין בעיה.
רק שהווי-פיי יעבוד, בדיוק. אז זה בדיוק מה שאצלנו.
מה שאתה מתאר מאוד מעניין בווין-ווין של המיזם הזה, זה מצד אחד אורך נשימה לסטארט-אפים, ומצד שני לכם כמשקיעים, הזדמנות באמת להתבונן, לצפות, לא לראות מצגת ולהתרשם מאיזה פיץ' אלווייטור כזה או אחר, לראות את הרצינות, את העבודה, את הנחישות. אני מניח
את ההתמדה.
את ההתמדה, שאחרי כמה חודשים כאלה, החושים שלך יגידו מיד מרלוונטי.
כבר לא צריך חושים. אתה כבר רואה את זה. אתה רואה את האדם שיושב, סתם דוגמה, יש איזה בחור אצלנו בשם שחר, שיש לו איזה מיזם מאוד מעניין, הם כבר התקדמו, עשו גיוס ראשוני, לפני שהגיעו אלינו, עכשיו הם יצאו לגיוס גדול. אתה רואה את הבן אדם הזה עובד, לא נעים להגיד, אבל זה 24 שעות. הבן אדם עובד שישי, שבת, ביום, אתה רואה אותו בשתיים בלילה, אתה רואה שהוא מסיים, אתה רואה את הבן אדם עובד. ושבוע שעבר, לפני שנסעתי, פגשתי אותו, אז הוא אומר לי, אז תשמע, הצלחנו להקדים את הלוח זמנים בחמישה חודשים, ולחסוך 250 אלף דולר בתקציב. אתה מבין כמה סטארט-אפיסט כזה וכמה סטארט-אפ כזה הוא רציני? כמה שווה להיכנס בסטארט-אפ כזה ולהגיד לו, אוקיי, בוא נלך ביחד? אלה אנשים שאנחנו רוצים. את זה לא תראה משלוש פעמים שתפגוש אותם בבית קפה, וגם לא בשלושה חודשים של אקסלרטור, כי התהליך הוא לא כזה. אין חברה, אין הצלחה של עסק שמצליחה בשלושה חודשים. זה נס כלכלי. אני לא אגיד שזה לא קורה, אבל זה באמת נס. ואחד הדברים שאצלנו עושים, אנחנו לא מאמינים בניסים. אנחנו מאמינים באמת בעשייה רצינית. ובאמת, אנשים שעובדים אצלנו, ויש לנו כמה סטארט-אפים, דרך אגב, נתתי אותו בתור דוגמה, אבל יש כמה כאלה, שאתה רואה את ההתמדה שלהם, אתה רואה את הרצינות שלהם. אנחנו פתוחים 24/7, אז אתה רואה את האנשים איך הם מגיעים ועובדים, גם בשעה אחת וגם בשתיים בלילה, ומי שרוצה לעבוד עם השוק האמריקאי על אחת כמה וכמה. זהו.
עבודה גלובלית.
כן.
מה לגבי ההבדל בין יזם בודד לצוות, זאת אומרת, קבוצת יזמים, זה שיקול אצלך?
חד משמעית. הסיכוי של להצליח ליזם בודד הוא מאוד נמוך. אם זה לא צוות, אלא אם כן זה איזושהי...
למה?
במיני שבדרך כלל חייב להיות, קודם כל צוות זה חשיבה. יש חשיבה צוותית, היא תמיד עובדת יותר טוב משבן אדם עם עצמו. לא יעזור. כמה שאני חושב שאני כבר בעל ניסיון, לא מעט פעמים אני מתייעץ ולא חשוב עם מי, תלוי לפי העניין, כי אני חושב שאני לא המצאתי את החוכמה, והחוכמה נמצאת באיזשהו מקום בחוכמת ההמונים, לא סתם. אז לפעמים ההמונים זה שלושה אנשים, ולפעמים ההמונים זה אלפים, אבל עדיין. אז בחשיבה הצוותית זה עובד הרבה יותר טוב. ודבר שני, בדרך כלל כשבא יזמים רעיון, ואני אתן לכם דוגמה מהחיים, וזה יסביר לכם את הסיפור, היה לנו כמסגרת חלק מההשקעות שאנחנו עושים, היה לנו פעם איזה יזם מאוד מעניין עם רעיון מדהים, והוא הגיע אלינו עם ה-CTO שלו, וישבנו במסגרת הרעיון, זה היה עוד הרבה לפני לייטהאוס, ואמרנו, אוקיי, אנחנו נלך להשקעה, תכין לנו לאירוע למפגש הבא, ככה וככה וככה. בסדר, הגענו לאירוע הבא, הבנם מגיע, מציג לנו את ה-CTO החדש. מה קרה? הוא היה לו בעיה כזו וכזו וכזו, הוא החליט לפרוש. אוקיי, בסדר. ישבנו, דיברנו ואמרנו, אוקיי, זה בהחלט מעניין, התקדמת את השלב, למפגש הבא, לקראת הגיוס או לקראת ההחלטה שלנו, נשב שוב, והבנתם את הרמז, בשלישי הוא הגיע עם CTO-ית, בחורה מאוד נחמדה, מעניינת, ושאלנו מה קרה, אז הוא אומר, כן, הוא היה ככה וככה וככה, ואתם מבינים מה הייתה הצפצעה של ההשקעה שלנו, כן, שהיא לא הייתה. זהו. אז זה מסוג הדברים, אתה צריך להבין גם עם מי יש לך עסק, ומי היזמים, ועם מי הם הולכים. אז אני לא אומר שלא יכול להיות מצב שבו נפרדים צמד שעובד ביחד ונפרדים או מה, אבל בדרך כלל, כיוון שאנחנו מדברים בדברים טכנולוגיים, צריך להיות מישהו שחושב קצת יותר שיווקי, ומישהו שחושב קצת יותר טכנולוגי. אז אני, שוב, אני מסייג, יכול להיות יזם בודד, ויכול להיות מצוין, ויכול להיות צוות שזה יהיה גרוע מאוד, אבל בסך הכל, אם אני לוקח את ה-100%, אני חושב שלפחות צוות של שניים או שלושה, יש להם סיכוי להצליח הרבה יותר גדול.
אנחנו ביקשנו כרגלנו מהמאזינים להציע לך שאלות בפייסבוק, ואוהד סמט, אחד המאזינים הוותיקים, ביקש לשאול, מה בעצם הבעיה שבכלל אקסלרטור באים לפתור? מה בעצם הבעיה? מאיפה נולד התפיסה הזאת? ומה מפריד בין אקסלרטור מצליח יותר ומצליח פחות מניסיונך?
אוקיי, כיוון שאני לא איש אקסלרטורים, אני מכיר את התחום הזה היטב, אז קודם כל, האקסלרטורים נולדו במטרה, כמו שאמרת קודם בהתחלה, למצוא בעצם איזשהו טופיקס אחד מתוך החבורה, ולתת לה בעצם אולי, אם במידה וזה יהיה טוב, אולי לשים עליה תקציב, אולי כן להשקיע בה, אולי לא להשקיע בה. אני אציין אקסלרטור שאני מאוד מעריך של מייקרוסופט, אני לא רוצה להיכנס על אקסלרטורים אחרים, אני מאוד מעריך, גם עבדתי שם תקופה מסוימת בתור בנטור. המטרה של מייקרוסופט היא מאוד לגיטימית. יש להם תוכנה, יש להם חומרה, יש להם דברים שלהם, יש להם את אזור, יש להם את ה-365 וכו' וכו'. והם רוצים שסטארט-אפ שיעבוד איתם, יקבל כמובן את הסיוע שלהם, את התקציב, וישתמש באותה תוכנה ובחומרה שלהם, ועם זה ימשיך הלאה, אם הוא יפתח על זה. אז האינטרס הוא מאוד שקוף ומאוד ברור. יתר האקסלרטורים, אני מניח שהמטרה העיקרית שלהם, בעיקר, או כאלה שרוצים לקחת אחוזים, ויש אקסלרטורים שלוקחים 5%, 8% מהסטארט-אפ, ולא בהכרח יש לזה הצמדה לתוצאה. כלומר, לוקחים את זה כנגד זה שאתה יושב פה חודשיים, שלושה, אבל לא בהכרח זה מלווה בזה שאם קיבלתי השקעה סתם מיליון דולר, אז ה-8% ממומשים. אלא לוקחים את ה-8%, ואז נתקעת, עם 8% שנתת לאקסלרטור אחרי 3-4 חודשים, לא כך ברור לי למה, תמורת מה, תמורת זה שהבאתי לו מנטורים, והראיתי לו, עשיתי לו 3 פגישות, או 5, או 10, או 20.
לא היה מספיק value, אתה אומר.
אני חושב שvalue צריך להיות צמוד לתוצאה. כלומר, זה שאני אכיר לך משקיע, זה לא הופך את זה שנתתי לך value. כי אז אולי לא דרכי, תוכל להגיע לאותו משקיע דרך מישהו אחר, אבל אם אותו אחד משקיע, אז כן מגיע לי, כי אני חושב שבסופו של דבר עשיתי את השידוך הנכון. ואקסלרטורים, בעצם המטרה שלהם הייתה, אני מניח שבתחילת התהליך, לקחת סטארט-אפים ולתת להם את הבוסט, כמו ששותים איזה משקה כזה של אני לא רוצה לעשות פרסומות למשקאות, אבל כאלה עם הרבה חומר מזרז ומרונן, וגורם לך לבן אדם ממש לרצות לרוץ קדימה, או מעורר אותך, ואז אתה רץ 3 חודשים, ואז בסוף התהליך אתה נגמר את האנרגיה, ואתה מתחיל לחפש מה לעשות.
אני שומע מאוד בקול שלך את הקטע של, את האג'נדה הזאת שאתה רוצה פה לשנות,
נכון.
משהו בתרבות. מאין מגיעה התחושה הזו, הרצון הזה?
מאוד פשוט, מהכישלונות גם שלי. כשאתה משקיע בחברה, ואתה רואה אחרי שנה או חצי שנה שהחברה נסגרת, אתה מבין שמשהו כנראה קרה. עכשיו, גם בחברות שאני השקעתי וליוויתי אותן, הרי לא ישבתי איתן ביום-יום. אז הייתי פעם בשבוע מגיע, פעמיים בשבוע נפגש, 3 פעמים בחודש, לא משנה מה. ואותה חברה, אני לא אומר שאם הייתי שם יום-יום, זה היה בטוח מצליח, כן? זה לא בהכרח.
אבל הסיכוי... ספר לנו את הסיפור הזה, רגע, ספר לנו את הסיפור על החברה שהשקעת, מה מדובר, למה זה נכשל?
אני אתן לך דוגמה האחרונה, כי היא הכי בולטת, יש לה הקשר ישר ל-Lighthouse, חברה בשם SMBIG, שני יזמים מדהימים, עידו ועמיתי, שהרימו מוצר מאוד מעניין, שירות שבעצם מחבר עסקים קטנים עם עסקים קטנים, שיש ביניהם איזושהי קורולציה. הדוגמה שהשתמשנו איתה הכי הרבה, הייתה מכבסה ברעננה ובית קפה בתל אביב. זאת אומרת בעצם מה הקשר. מסתבר שבמכבסה ברעננה נפגשים כמעט כל יום כמה וכמה עורכי דין, ששמים את החליפות שלהם לכביסה. וגם בבית קפה, אותם חבר'ה נפגשים. ומצאנו את הקורולציה, ובעצם
חיברנו... שני עסקים שכאילו לא קשורים אחד לשני.
נכון.
יש קשר.
יש קשר. אז תחשוב על מישהו שעוסק, נניח זוגתי מעצבת פנים, והיא עובדת עם מישהי שעושה נניח וילונות. אז ברור שברגע שאתה מפרסם את מעצבת פנים באתר של הוילונות, ואת האתר של הוילונות באתר של המעצבת פנים, יכול מישהו להיכנס לפה לראות את זה, ומישהו להיכנס לפה, ואז פתאום נותר איזשהו קשר של win-win. אנחנו חברנו על חברה כשהיה תהליך שנקרא יום העסקים הקטנים באמריקן אקספרס. ואז החברה הציעה לאמריקן אקספרס, הייתי חלק כבר מהחברה, שירות שבו נלך ליום העסקים הקטנים וניתן להם בעצם איזשהו את החיבוריות הזו, ואם הדבר הזה עושה טוב, יש באמת המשכיות. To make the long story short, ביום העסקים הקטנים, רוב העסקים שלא היו, שזה רובם, לא היו קשורים אל SMBIG, הגדילו את המחזור ב-16%, וכל העסקים שהם מחוברים, או בממוצע העסקים שהם מחוברים ל-SMBIG, שזה היה פחות מ-1,000 עסקים, הגדילו ב-57% את המחזור.
מדהים.
מה שמוכיח שהמוצר הוא טוב, ואז באמת אמריקן אקספרס החליטו להיכנס איתנו גם כהשקעה, זה היה ישראכרט, החליטו דרך הרגל שנקראת אמריקן אקספרס, נכנסו להשקעה, לא הרבה כסף, אבל התחילו לפרסם ולקדם, ואז הגענו גם לאמריקן אקספרס ארצות הברית. והיינו צריכים בעצם לפתח את המוצר שיהפוך מחצי אוטומטי לפולי אוטומט, כי אחרת אי אפשר לטפל בעשרות ובאלפים. בדיוק. לצערי הרבה מבחינה טכנולוגית לא הצלחנו לעמוד בלוח הזמנים שהקציבו לנו אמריקאים, ועל סמך זה השקענו גם את הכסף, אני ושותפה השקענו שם כ-$90,000.
זה רק עניין של אי עמידה בלוז, או שהטכנולוגיה עצמה לא הייתה בשלה?
לא הצלחנו להגיע, לא הגענו לבשלות שתוכיח שהאוטומציה יכולה לתת מענה באמת לאלפי עסקים. הרעיון היה מצוין, אבל היכולת שלנו לממש, כיוון ששני הפאונדרים לא היו טכנולוגים פיור, היינו צריכים לגייס CTO, גייסנו CTO, היה איש מקסים, אבל בלוז שהוא קבע שזה לעמוד לאותו תאריך, זה היה משהו כמו נובמבר, שהיינו צריכים לעמוד איתו עבור השוק האמריקאי, נכשלנו, לא הצלחנו, ולצערי הרב החלטנו לסגור את החברה. זה.
ההשקעה הזאת, אבל המעניין הוא שאותו בחור, אחד מהיזמים, עידו מנור, ממשיך איתך עבור המנכ״ל של לייטהאוס.
נכון, וזה בדיוק הסיפור המשך, ולמה? כי ברגע שנכשלנו, ישבנו שנינו ואמרנו לעצמנו, בוא ננתח. בוא ננתח בעצם את העניין. והסתכלנו והבנו בעצם שהבעיה היא שאילו היה לנו את הדבר הזה שנקרא כמו לייטהאוס, שמסוגל ללוות אותנו לאורך הזמן, לייעץ לנו ולראות את נקודת התורפה הזו בזמן, יכול להיות, שוב, אין הבטחה לשום דבר, אבל יכול להיות שהיינו מונעים את המצב, היינו מגייסים אולי עוד 2 אנשים, היינו מגייסים אולי עוד קצת כסף, ומביאים כי ההזדמנות להיכנס לשוק האמריקאי, לתוך אמריקן אקספרס, שהם עושים את זה נדמה לי בסוף ינואר, תחילת פברואר, את יום העסקים הקטני בארצות הברית. ואם היינו נכנסים שם עם רגל, זו הייתה הצלחה פנומנלית. כי כי זה היה כבר ממש, ישבנו עם המנכ״ל של אמריקן אקספרס, פגשנו אותו בישראל, עם כל צוות העוזרים שלו, התלהבו בצורה בלתי, ראו הרבה חברות, אמרו לנו שזו חברה שהם רוצים לשים עליה את היד, כבר דיברנו עם האנשים הטכנולוגיים שם, הכל הכל הכל, היה חסר היישום הטכנולוגי הטכני של הדבר, ולצערי
הרב... אני לא חושש בעצם להתחבר בעצם עם אדם שהוא בעצם, אתה יודע, אומרים, תצטרף למצליחנים, אתה פה לקחת מישהו שהוא...
קודם כל לא לקחתי, הלכנו ביחד.
חברת אל. מישהו שנכשל.
קודם כל, כישלון זה דבר נהדר. כישלון לומדים. כישלון לומדים, ומי שלא לא, לא שגה ולא נכשל, לא לומד את המשגיאות של עצמו. אני חושב שזה אחד הדברים שהוא למד, והוא הבין טוב. וגם אני נכשלתי בימי חיי, אני מניח פה ושם. לשמחתי לא הרבה מדי, אבל זהו, מכישלון לומדים, אני חושב שזה להפך, זה חיזק אותו. מה עוד שלפניו היה לו סטארט-אפ שהוא כן הצליח איתו, הוא בזמנו חבר למישהו שעשה, אני לא זוכר את ההיסטוריה המדויקת, אז אולי לא יהיה בדיוק בפרטים, אבל מישהו שעבר את, העביר את כל הרשויות המקומיות, זכה במכרז, שעביר את כל הרשויות המקומיות מהשלב שהם היו בניירת לעולם הדיגיטליזציה. אני לא זוכר איך קראו לחברה הזו, הוא חבר, הוא נכנס שם כפרטנר, ואני יודע שהם נכנסו ועשו ממטולה ועד אלת, כמעט כל הרשויות בארץ, הם שינו אותם, העבירו אותם מאנלוגי לדיגיטלי. אז כן, הוא עשה כבר את הדברים האלה. זה לא יוזמה ראשונה של חייו, בחייו. הבחור בן 39, עוד מעט 40, יודע מה הוא עושה. אבל אני חושב שזה חיזק אותו מאוד.
אם אנחנו בענייני כישלונות, ותכף נעבור גם להצלחות, כי יש הרבה על מה לדבר בעולם ההצלחות.
דווקא כישלונות זה נורא מעניין, לפי דעתי.
נכון.
ללא ספק, ללא ספק.
רוב הסטארט-אפים נכשלים, עובדתית. ואני יודע ומניח שעסקת בניתוח של למה הם נכשלים. אז אני אשמח שטיפה תרחיב את פחות את תפיסתך, למה בסוף רוב הסטארט-אפים לא מצליחים?
קודם כל, הרבה חושבים שרוב הסטארט-אפים לא מצליחים, בגלל שלא קיבלו, לא קייסו כסף. וזו שגיאה ראשונה. הבעיה איננה כסף. הבעיה, כסף יש. הבעיה זה איך אתה משכנע אותי להוציא את הארנק ולכתוב לך צ'ק. עכשיו, רוב הסטארט-אפים פשוט לא יודעים לעשות את זה נכון. אין להם את ההכנה הנכונה. כלומר, מי שסטארט-אפ גרוע, זה סטארט-אפ גרוע. לא יעזור, זה לא משנה, גם אם תעשה לו מצגת במיליון דולר. אני אתן לכם את הדוגמה ההפוכה מסטארט-אפ שאני מכיר, שבאמת יוזמה יפה ורעיון מצוין, והיזם החליט להשקיע מכספו 20,000 דולר בהכנה של מצגת וסרטון לפני הגיוס. כמה הוא גייס בגיוס הראשון? 4 מיליון דולר. לא היה לו עוד שום דבר. אבל הוא כל כך היה מוכן. עשה את שלב ההכנה, לקח לו, אני מניח, מעל חצי שנה, זה לא משהו שאני הייתי שותף לו, אני פשוט מכיר את הבן אדם. ואני יודע שהוא גייס את זה, אחר כך הוא גייס סכום שמעל 50 מיליון דולר, ובסוף, אם אני לא טועה, גייס אפילו סכומים מעל 100 מיליון דולר לסטארט-אפ. הוא עשה את ההכנה הנכונה. ואם אתה מכין נכון, ואתה יודע, ונתתי את הדוגמה קודם של היזם הזה, קוראים לו אופיר חזן, עם יזמה בשם גליגו, בתחום הווירטואל ריאליטי. הבן אדם עשה 5 פיבוטים, עזרנו לו, הביא את עצמו למצב שבו יש לו היום משהו, כשהוא מעביר את המסר, אנשים מבינים בדיוק. והסיכוי שלו לגייס הוא גדול מאוד. שוב, אין 100%, אבל זהו. רוב הסטארט-אפים נכשלים, כי התהליך עצמו שהם עוברים, הוא לא תהליך נכון. זה ייעוץ, זה נושא, נתחיל מהייעוץ הפיננסי הבסיסי, שצריך לדעת איך לגייס ומה לגייס, ואיך לרשום ומה לרשום, כן זכויות וטו, לא זכויות וטו, זה הצד המשפטי. מצגות, מה אתה מציג במצגת, מה מתחיל ומה מעניין. אני לפעמים יושב עם יזמים, והם הולכים לספר לי את סיפור חייהם, ואתם מבינים שאחרי 2 דקות אני משתעמם, וכבר לא מעניין אותי
שהוא
היה בכפר וגדל בעיר, והלך לשם ונסע לשם, והיה בארצות הברית חזר. קודם כל, תן לי בפיץ' קודם כל להבין על מה אתה מדבר, האם זה בכלל תחום שמעניין. דבר נוסף שהרבה פעמים אנשים מעבירים בפיץ'ים שלהם, שהשוק הוא 45 מיליארד דולר, ואנחנו שואפים להגיע ל-10% ממנו, שזה 4.5 מיליארד דולר, ואם ניקח מזה 0.5%, אז יש לנו הכנסה בטוחה בשנה השנייה של 40 מיליון דולר. אז אומר לו, אז אם כך, לך לבנק, תקבל הלוואה, למה אתה צריך אותי? כי אם יש לך כבר 40 מיליון דולר הכנסות, אתה לא צריך אותי בכלל. לא, תראה, זה בתיאוריה. אוקיי, אז בוא נתחיל לחזור down to earth ונעשה. כלומר, כל שלב ההכנה של הסטארט-אפ, שהוא לא שוב, כמו שאמרתי, זה לא לוקח לא שבוע ולא שבועיים וגם לא חודש ולא חודשיים. אם אנחנו לא מכינים את הסטארט-אפ נכון לשלב של הגיוס, הוא גם לא יגייס. אם הוא לא יגייס, הוא גם לא יצליח. וההכנות, לדעתי, שנעשות היום בארץ, ברובם, אני לא יכול לעשות תכללה, ברובם הן הכנות לא נכונות. לא נעים להגיד, אבל החבר'ה רוצים לעשות הכל היום, מהר, או נקרא לזה אפילו יותר טוב, רוצים לעשות את זה אתמול ומהר. וזה לא הולך, אין. תהליכים הם תהליכים ארוכי טווח, צריך לעבוד עליהם, צריך לשפשף אותם, צריך לחשוף אותם בפני אנשים, לקבל פידבק, האם מה שאנחנו מציגים זה באמת ריאלי. ניתוח של שוק, לא מעט פעמים ישב אצלי יזם, והסביר לי כמה הוא עושה משהו חדשני והכל, ואני לא מדבר על אמצעים מאוד טכנולוגיים שאני משתמש בהם לפעמים, אבל בוא נלך בגוגל פשוט, ופתאום ראיתי שיש שלוש חברות שעושות בדיוק אותו דבר, הוא אפילו לא ידע עליהם. אז אם אני יושב מול יזם שהוא לא ידע על מתחרים שלו, ברור מראש שזה נועד לכישלון, לא עשה את השיעורי בית.
אתה מדגיש מאוד יפה את השילוב לסטארט-אפ מצליח בין טכנולוגיה ופריצת דרך טכנולוגית או לפעמים עסקית, יחד עם השילוב האישיותי, עם התכונות האופי, עם האישיות המיכולות להכיל רכבת הרים וכולי. אופיר רוב מהפייסבוק שואל איזה תכונה, מהתכונות האישיות שיש לרוב היזמים, אתה באופן אישי אוהב ומעריך, ואולי עם איזה תכונות אתה נזהר ומפחד ומעדיף להימנע?
אני אתחיל מהסוף. להימנע זה מאלה שיודעים הכל, אוקיי? תשב עם יזם ואומר לך, תעזוב, שיווק אני לא צריך, אני מבין כבר בזה. אני מבין בזה. אז אני לא מנסה להתחרות טכנולוגית, כי אני לא רואה את עצמי בתור טכנולוג, אוקיי? בוודאי לא ברמות האלה של CTO, אני מבין טכנולוגיה טוב, בסופו של דבר יש לי רקע טכנולוגי, אבל לא ברמות האלה שאני מסוגל לשבת ולכתוב שורות קוד, אני לא מתיימר לשם. אבל כן, מי שיודע את הכל מראש, את כל התשובות לכל השאלות, ברור שזה משהו שהוא קצת בעייתי מבחינתי.
צניות, אתה אומר, זה כבר...
אני לא יודע אם צניות, אני לא יודע אם צניות. אתה יודע, אני פעם הייתי אומר, כשעבדתי במזרח, והייתי מוציא אנשי מחירות לסין, עד היום אגב, שאני מדבר עם אנשים, אני אומר להם, כשאתם מגיעים לסין, במיוחד הישראלים, אל תנסו ללמד את הסינים איך משתמשים בצ'ופסטיקס. יש להם יותר ניסיון, אוקיי? אז זה על הדברים האלה. זה שעסקת בשיווק לא הופך אותך למומחה לשיווק. נכון, יש כאלה שכן, אני לא אומר שוב פעם, אני עושה הכללה. אבל רוב האנשים הם לא מספיק מומחים בשיווק. יושב בינך בן אדם שעבד בחברת X ומחר באירופה, נניח בגרמניה, משהו. ועכשיו הוא רוצה להיכנס למיזם חדש שמתאים לשוק האמריקאי. לא בהכרח זה אותו דבר. אז לשאלה מה אני כן מחפש, אני מחפש ביזם שבאמת מתעניין, שיזם שרוצה לשמוע, מוכן לשמוע, לא חייב לקבל את כל העצות שלי, חד משמעית לא. לא תמיד אני צודק, ואחרי לא שאפילו הרבה פעמים שאני טועה, אבל תקשיב, תקשיב לי, תקשיב לאחרים, בסופו של דבר, קבל החלטה ממי אתה מקשיב לו ועם מי אתה הולך. יושבים אצלי זוג יזמים מדהימים, עם מיזם שנקרא סרווי, שני יזמים מאוד נחמדים, לדעתי מוכשרים בטירוף, וישבתי איתם לפני איזה שבועיים, ואז הוא אומר, תשמע, התייעצנו עם זה ואמר לי לעשות ככה, והתייעצנו עם זה ואמר לעשות ככה, וישבתי איתם, אמרתי להם, תשיבו. זהו. מעכשיו אתם צריכים לקבל החלטה. למי אתם מקשיבים? אז הם חברו עם איזה ידיד טוב שלי, קוראים לו קובי ליף, ישבו איתו, אמרו, אתה יודע, מהיום הוא יהיה המנטור. מה שהוא יגיד, אנחנו נשמע גם מהאחרים, אבל בסופו של דבר הוא יפה, אמרתי להם, זו הדרך הנכונה. כי אתה לא יכול לקבלים שלוש דעות, כי תקבלו ארבע, יש שלושה אנשים, זה ארבע דעות. וארבע דעות גם שמתחלפות ומשתנות. כן, להקשיב, להיות פתוח, להיות להרבה, כמה שיותר חשיפה, לקרוא הרבה על החומר שאתם נמצאים בו. דיברנו קודם דוגמה על יזם שמגיע ולא יודע על מתחרים שלו. זה למשל אחת הבעיות הגדולות של יזמים שבאים ואומרים, אין מתחרים, נכון, יש מקרים שאין מתחרים וזה נכון וזה קורה. אבל אם אני אגלה שיש מתחרה, אתם בבעיה, אוקיי? כי אם אני, שאני בכמה דקות שאני מקדיש לזה, מצליח למצוא את המתחרה, ואתה, אתה או את שמתמחים בתחום, לא מצליחים לזהות את המתחרה, הרי מזמור.
זה אומר משהו.
בדיוק.
אני חושב שזה גם מאוד מעניין, זה מה שאנחנו עושים בעיקרון, גם בעושים עסקים, במסגרת הרעיונות שלנו, עם כל בעצם האנשים המומחים בתחומם, זו הזדמנות טובה לכל מה זה בעצם לפתוח את להרחיב את האופקים שלו להרבה הרבה דעות. בוא נעבור בעצם לעסוק בתחום העיסוק העיקרי השני שלך, שזה עולם השיווק והמחירות, והצגתי אותך בפתיח כמי שבעצם התחיל כאיש מחירות של ECI במזרח הרחוק, וטיפס במרוצת 15 השנה שעבדת בחברה, עד לתפקיד של סמנכ"ל שיווק ומחירות.
נכון.
תספר לנו את הסיפור האישי שלך של אותן 15 שנה.
בוא נתחיל קצת לפני זה. אחרי השחרור מהצבא הקמתי חברה ראשונה, זו הייתה היוזמה הראשונה שלי, חברה בשם שדר, שעסקה בתחום התקשורת. הגעתי בשנת 78 ל-13 איש, כשזכיתי בפרויקט של הבורסה השנייה ברמת גן, לעשות שם מערכת תקשורת פנימית. כשהגענו לשלב הזה, מסתבר שהמתחרה הכי גדולה שלנו הייתה חברת השמירה באותה תקופה. אדם שניהל אותה באותה תקופה, קראו לו דד שרמייסטר, זכרו לברכה, איש מדהים, מקסים. והוא היה מתחרה שלנו. ואז הוא בא עם הצעה שלא יכולתי לסלב לה. בוא אנחנו ניכנס שותפים בשדר, ונהפוך אותה לחברה שלנו, ואז אנחנו מקבלים את הפרויקט מצד אחד. מצד שני, אתה עם הניסיון שלך תעשה את זה. הסכמתי, אבל עשיתי תנאי שבדיעבד מסתבר שהוא חכם. לא ידעתי אותו אז. התנאי היה שעד סוף 79, אם אני אחליט שאני רוצה למכור את 100% מהחברה, אני רשאי למכור אותה באיזשהו מודל שעשינו. ואז הסתבר שבין זבוב קטן, עמוס תלמור, לבין חברה של אז של אלפי עובדים, חברה ענקית וטובה, שמירה, זה לא כל כך מתחבר ביחד. ובסוף 79 מכרתי להם את 100% מהחברה, ופרשתי לי למנוחה, אקזיט במרכאות של אז, כן, כמה מאות אלפי דולרים, זה היה באמת עסק מעניין. והגעתי ללקוחה מאוד חשובה שלי, גברת רות מנור, הבת של דוד לובינסקי, שהייתה לקוחה, ובאתי סיפרתי לו...
לובינסקי טרייד, אני חושב שזה משהו
מרובן. לא, ממש דוד לובינסקי. לא היה טריידר, אז היה, אני חושב, רק דוד לובינסקי. אבא שלה עוד היה חי באותה תקופה, והיא הייתה שם זרוע המבצעת, יחד עם בעלה, שהיה המנכ״ל, ובאתי אליו, אמרתי לה, תקשיב, מכרתי את העסק, אתם בתור לקוח שלי, אני נורא מצטער, אני כבר לא אוכל לתת לכם את השירות שאני נתתי לכם כל הזמן. שאלה אותי, מה אתה רוצה לך לעשות? אני אומר לך, עכשיו אני הולך איזה חודשיים, שלושה לנוח, ואני אחזור אליי. חזרתי אליה בסוף מרץ, תחילת אפריל 80, ואז היא אמרה לי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי לה, אני לא יודע. אמרה לי, שמע, יש לנו דבר שנקרא אופני פז'ו. אנחנו מוכרים בממוצע 200-300 זוגות בשנה, כשהמתחרים שלנו, שזה אופני רלי, מוכרים אלפים. בא לך? תלה, כיוון שאסור היה לי, אז באותה תקופה היה לי הסכם של אי-תחרות, היום כבר אין דברים כאלה, אבל אז היה אי-תחרות, ידעתי שאסור לי לעסוק בתחום התקשורת שאני אהבתי מאוד. נכנסתי לתחום. באותו קיץ מכרנו קרוב ל-4,000 או 5,000 זוגות אופניים.
מה עשית?
עכשיו אספר לך את הטריק נורא פשוט. הקסם היה נורא פשוט. קודם כל צריך, לא דיברנו על זה, אבל אמרתי לכם שפעם שאלו אותי מה ה-DNA שלי, אז אני מגדיר אותו בתור איש מחירות. אוקיי? זה ה-DNA. אז מזה כבר מתפתח כל היתר. הקסם היה מאוד פשוט. מה עושים? התחלתי קצת לנתח את השוק, לראות מה קורה. אז קודם כל מסתבר שעבדו עם זה 2.5 חנויות אופניים בארץ, במקום מאות חנויות אופניים. שתיים, רוב החנויות אופניים עובדות בקונסיגנציה. תשים להם את המוצר, אם הם מוכרים, הם משלמים לך. עכשיו, כיוון של דוד לובינסקי, משאבים לא היו חסרים. אז באתי, הצעתי להנהלה, בואו נעבוד בקונסיגנציה עם החנויות. כאלה שאפשר, שיש להם אמינות, נשים להם אופניים, והם ימכרו. אז באתי לחנויות. דבר שלישי, באותה תקופה, ידיד טוב שלי, קוראים לו מיקי ברקוביץ', היה הלאית של מדינת ישראל.
המיקי ברקוביץ'.
ואז הצעתי לו תמורת זוג אופניים, לצלם אותו מאוד יפה על פרוספקט, ולשים את זה בחנויות. לצערי, אין לי את הפרוספקט, אבל אם הייתם רואים את זה, עשיתי את זה אז עם פרסום אריאלי, שהיה משרד הפרסום של דוד לובינסקי. עשינו המון, דף ענק, עם תמונה שלו, שכמובן מייצג את הדבר, ועוד כזה ליפלט קטן שמחלקים את זה לחנויות לילדים, שיכולו לקחת את זה גם הביתה. וחילקתי את זה לכל חנויות האופניים שהסכימו לעבוד איתי. ואתם מבינים שבאופן טבעי זה יצר את הביקוש. אז בשנה הראשונה מכרנו באמת איזה 4,000-5,000 זוגות, בשנה השנייה עברנו את ה-8,000, ובשנה השלישית עברנו את ה-12,000. זהו, זה היה גם
טרנד. אם אני נותן סיכום של מה שסיפרת עכשיו, זה היה בעצם מאמץ בשני תחומים עיקריים. הראשון זה בעצם כל הנושא של להכיר את השוק יותר טוב, עם איזה חברות אפשר לעבוד, עם איזה
חנויות, איזה עסקים.
ועניין תדמיתי.
חד משמעית, חד משמעית. אתה רואה, איך אמרתי? למה קוקה קולה לא מפסיקים לפרסם? זהו, מה, זה מוצר חדש? לא, הם ממשיכים לתת פרסום לעצמם, כי הם כל הזמן רוצים לשמור על התדמית. אנחנו צעירים, אנחנו יפים, אנחנו נחמדים, וזהו. ומי ששותה קולה, אני מניח שזו הסיבה שממשיך לשמור על הגחלת. ומי שנעלם משהו, נעלם.
עושים עסקים. עם רן לוי. עושים עסקים. עם רן לוי.
ועד בסוף... ב-84 כבר הגעתי למסקנה שדי. האמת שבתחילת 84 הגעתי למסקנה, התחלתי להתעסק קצת ביבוש של מחשבים תואמי PC. לא יודע מישהו מכיר את התקופה הזו. הבאנו מטיוואן, אני ועוד שותף, מחשבים, הבאנו קונטיינר אחד, מכרנו אותו לא רע, וכשקיבלנו את הקונטיינר השני, הסתבר שקיבלנו אבנים.
מה זאת אומרת? פתחתם את הקונטיינר?
פתחנו, קיבלנו קופסאות של מחשבים שאין בהם שום דבר. אכלנו אותה בגדול, כספית. לא היה אז מערכת, אז אחר כך בדיעבד מסתבר שיש חברה שוויצרית שעושה בקרה, אז עוד לא היה כל כך משוכלל, כל הנושא של בקרה, לפני שהמוצר יוצא. אז פעם ראשונה קיבלנו ואמרנו זה עובד יפה. אז לא הייתה שום סיבה להאמין שבפעם השנייה לא נקבל את אותו דבר. ומסתבר שהחברה עבדה עלינו, מי שמכר לנו. גם לא כך, להגיד לך את האמת שידעתי ההבדל בין טיואן לבין איטליה, לא בדיוק היה ברור לי באותה תקופה. ואז ראיתי מודעה ש-ECI פרסמה, שמחפשת מישהו, יש מחירות למזרח הרחוק, עם קישורים כאלה וכאלה. ואחד הכישורים שהיה צריך זה דרכון נוסף, כיוון שהפעילות הייתה עם מדינות כמו אותה תקופה סין, הודו ואחרות, אינדונזיה, שרק אפשר להיכנס עם דרכון זר, וכישורים אחרים שרצו, הצעתי את המועמדות שלי.
אני מבין שפשוט העסק של היבוא מחשבים תואמים אחרי הדבר הזה, פשוט פה זה נגמר.
נגמר מאוד. דיברנו על כישלונות, זה מסוג הדברים שאתה עובר אותם, אתה אומר, אוקיי.
שוק האבנים.
שוק האבנים, זה לא בדיוק מה שהולך. גם זה לא היה אבנים יקרות, אז ככה זה לא היה משהו מי יודע מה. לפחות אם זה היה,
זה היה טוב. זה היה תפקפה בעלילה, אם זה היה מגיע מלא.
ממש, כן. זה יכול להיות נחמד, אבל לא בטוח אם לא הייתי יושב בצוער בגלל זה, כי אני חושב שאני הברחתי אותם, שאני בסך הכל הזמנתי מחשבים. בכל אופן זהו. אז חברתי ל-ECI, התקבלתי לעבודה בראשון לנובמבר 84. בתור עובד מספר 384 בחברה. כשסיימתי היינו מעל 6,000.
תזכיר לנו מה עושה, מה עשתה, מה עושה ECI?
מה עשתה יותר מאשר מה שעושה, אני פחות מעורב היום. החברה אז הייתה, התחילה את הקריירה שלה, שבזכותה בעצם גייסו אותי, קראו לזה line doubler. יכולת להעביר יותר שיחות על אותו קו טלפון. או יותר נכון, הייתה המטרה בעצם ליצור את זה על קווי טלפון ראשיים. כלומר, אחת הסיבות להצלחה של ECI טרום כניסתי, שבגללה או בזכותה גייסו אנשים, היה את מזרח ברלין ומערב ברלין. בין מזרח ברלין למערב ברלין, הייתה מגרה שהיה קווי טלפון X, קווי טלפון מונחים בקרקע, שאי אפשר היה להכניס יותר, ואנשים היו זקוקים ליותר תקשורת. ואז אדם שהיה ה-CTO באותה תקופה, יהושע פיאסצקי, זכרו לברכה, היה ה-CTO של החברה. הוא פיתח מערכת, שמאפשרת על אותו קווי טלפון להעביר פי שניים שיחות טלפון. כלומר, שמו בצד אחד את המוצר הזה, והצד השני את המוצר הזה, ואז אותו קו ששימש נניח סתם 100 שיחות, יכול היה להעביר 200 שיחות. הרעיון מאחורי זה היה נורא פשוט. כשמדברים בטלפון, בדרך כלל, זה לא תמיד נכון, אבל בדרך כלל, אם אני מדבר, אתה שומע, ואם אתה מדבר, אני שומע. כלומר, יש איזה פאוזה.
באירופה זה עובד ככה.
באירופה זה עובד, לכן לא רציתי להיכנס ליותר מדי פה לפוליטיקה. אבל זה עבד, ואז המוצר בעצם הצליח מאוד יפה, מכרו שם באיזה 20 מיליון דולר, מדברים אתכם ב-84, ואז החברה אמרה, רגע, בעצם הבעיה הזו קיימת בהרבה מקומות בעולם. קח את אינדונזיה, מאות איים, יש להם מערכת תקשורת ענפה, אבל שוב, כדי להגדיל את נפח התקשורת, צריך להשקיע הון. אז אם שמים שני מכשירים בשני הצדדים, בעצם אתה יכול ליצור. To make the long story short, המערכת התפתחה יפה, אבל זה לא היה מספיק, ואז התחלתי לעבוד במזרח, כי המנכ״ל של ECI רצה לפתח את המזרח, הוא בעצמו היה שם לפני זה, התחלתי לעבוד בטיוואן ובתאילנד ובסינגפור, וכל מיני מקומות להציע להם את המוצר.
אתה אומר שלא היה לך איזשהו ניסיון עשיר, לא הבדל בין טיוואן לאיטליה.
ממש לא, ממש לא.
איך אתה מגיע לעבוד במזרח?
אתה יודע, אתה אומר, אם אמר פעם, once איש מחירות, תמיד זה איש מחירות, זה לא משנה מה. ולא משנה מה תיתן לו למכור. נחתתי בתאילנד פעם ראשונה, וחטפתי שוק של חיי כשראיתי את המקום, לא יודע מי מכם היה בתאילנד ב-84, אבל שדה התעופה של תאילנד ב-84 לא דמה לשדה התעופה של היום. זה עולם אחר לגמרי. גם מהכניסה וביציאה, ולא ניכנס את כל סיפורי תאילנד שכולם מכירים, שהיה שם בצורה זוועתי. בכל אופן הגעתי לשם, והייתי צריך לפגש עם אנשי התקשורת. הכנו את הדברים עם מי שהיה צריך להיפגש שם. בנינו מראש שיחות טלפון עם מי צריך להיפגש ולהתחיל לדבר, ולהגיע למשרד התקשורת ולשכנע אותם. לא מכרתי כלום בתאילנד ב-84, וגם לא ב-85. ובסוף 85 התחלנו את הדברים, כי התחלתי להסתובב ולהגיע למשרד התקשורת, דיברנו להכיר את השוק, אז להגיע ללקוחות, לשמוע מה מציק להם, איפה מציק להם, כי היה לנו רק פתרון אחד באותה תקופה, המכשיר הזה, ה-Line Doubler. ומסתבר שכן, הבעיה קיימת. באינדונזיה הייתה בעיה, ובפיליפינים הייתה בעיה, ובסין בדיעבד מסתבר שהייתה בעיה. ואז באותה תקופה, ECI כבר התפתחה במוצר הבא, קראו לו DTX, Digital Line Expander, שהוא בעצם היה יכול לאפשר בשילוב טכנולוגי כבר לעשות פי 4, ואחר כך פי 6, וזה גדל אחר כך לפי 30. זה כבר בשלב מאוד מאוחר. אבל המוצר הזה היה פתרון מדהים, כי השוק הסיני עוד היה ממש בתחילת דרכו של בעולם התקשורת, והם לא ידעו בעצם איך לתקשר עם העולם, ולא היה להם גם אפילו מספיק קווים פיזיים, ולא היה להם קווים לוויאניים, בקיצור סיפור שלם, ונפגשנו עם מי שצריך לי במשרד התקשורת, הצגתי להם את המוצר, והם היו בשוק, ואמרו, אוקיי, תוך זמן קצר, כיוון שלא היינו, באותה תקופה באמת לא היו לנו מתחרים, אחרי זה נכנסו מתחרים צרפתים ו-AT&T, אלקטל ו-AT&T נכנסו אחר כך לתמונה, אבל אנחנו באותה תקופה לא היה. ומחרתי את המערכת הראשונה, ואז נסעתי להונג קונג, וישבתי בהונג קונג טלקום, שאז הייתה חברה עצמאית, עוד לא הייתה בשייכות לסין, ואז תחת המנדט הבריטי, והצגתי להם את זה, כמו היום אני זוכר, ביום חמישי, עשיתי להם מצגת, ואמרו לי, תשמע, זה מדהים, הרעיון הוא מעולה, עד מתי אתה נמצא פה? אמרתי להם, היום אני טס, הביתה. אתה ביום שני בבוקר מתייצב פה, אנחנו רוצים לראות, להתקדם. הרמתי טלפון לבוס שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני נשאר פה עוד זהו, אמר לי, תישאר. יום שני בבוקר הגעתי למצגת, ותאמינו או לא, הם הכינו מצגת, הם. למה שווה לקנות את המוצר של ECI? כמה כסף זה חוסך להם? הם ניתחו את זה במהלך כל סוף השבוע. כמה זה חוסך להם? כמה זה מייצר להם? כמה זה כדאי להם? קיבלתי מהם את המצגת, הם הציגו לי את המצגת מהצד שלהם, ואמרו לי, תשמע, אנחנו חותמים על ההסכם, נדבר איתכם על
מחירה של... הם חורו לעצמם, זה נשמע כאילו.
הם ממש... אנשים הטכניים היו צריכים לשכנע את אנשי הכספים, למה? אוקיי? והם הכינו את המצגת בצורה שאנחנו ב-ECI לא היה לנו דבר כזה. אתם מבינים שאת המצגת הזו אחר כך השתמשנו בה בכל העולם, כמובן.
כשיווקים מספר אחד.
כשיווקים מטורף, כי הוא אומר לך, חברת תקשורת גדולה, מהגדולות בעולם באותה תקופה של הונג קונג טלקום, זה וזה הסיבה, זו וזו הסיבה. To make the long story short, הם קנו מאיתנו, חתמו על הסכם, הבאתי את הקומבנת הזמנה לארץ, ואז גם עם המצגת הזו, המשכתי להסתובב איתה, נסעתי לקוריאה, ונסעתי לטיוואן, ונסעתי לפה, ונסעתי לשם, ומחרנו את הציוד הזה. זהו. ומשם זה התגלגל, ולאט לאט, אחר כך ECI התפתחה עם עוד מוצרים. אז חזרנו, ניתוח של השוק, ניתוח של המאפיינים, הכרה של השחקנים בשוק.
הרבה שהייה אצל בית הלקוח, מה שנקרא.
המון, המון, המון. זה 8 חודשים בשנים הראשונות, זה 8 חודשים במוצא בחול. ולכן ב-92, כשישבתי בבוס שלי, אמרתי לו, אם אתה רוצה שהעסק הזה יתפתח, אני חייב לעבור לגור. אי אפשר לפתח את העסק. אם ב-92 מכרתי 12 מיליון דולר בערך בשנה, בסוף שנת 93, עברתי בפברואר 93 לגור בהונג קונג, סוף 93 היינו ב-60 מיליון דולר מכירות.
רק פשוט מכיוון שפשוט עברת להיות...
קרוב לשוק, קרוב לשוק, ליד השוק, קרוב לשוק, נוגע בשוק, חש את השוק, מריח את השוק, יושב, חבר'ה, אני מדבר איתכם מה שנים מהם, עד היום אני עם אנשים מאז בקשר. הם לא שוכחים את זה שהתמדתי והייתי שם כל הזמן. כשאחרים היו נעלמים, נמאס להם, לא קיבלו את ההזמנה. אז הם התייאשו, ואני הגעתי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובסופו של דבר זכיתי, לא רוצה לקרוא מההפקר, זכיתי מזה שעצם זה שהייתי שם, נתת להם את השירות הנכון, ואפשר פה אני יכול לספר לכם סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, איך דואגים שהשירות יהיה נכון.
מה זאת אומרת לתת שירות נכון, למשל?
דוגמה קטנה. לקוחה שלי בבייג'ין, קראו לה גברת סן, התקנו לה מערכת חדשה, יפה, נחמדה, כשהמוצר שמנהל אותו היה מחשב IBM, שהיה אז שיא הטכנולוגיה בעולם, והזהרתי אותה שאסור לגעת במחשב הזה, כי המערכת הניהול שלו היא מערכת עצמאית, ואם מישהו ינסה לשחק עם המחשב, כל המערכת תקרוס. עוברים כמה ימים, אגב, אז עוד לא היה קשר עם ישראל, אז היו מתקשרים למשרד שלנו בארצות הברית, שהיו מתקשרים אליי לארץ, כי זה היה דרך התקשורת, נייד עוד לא עלינו, ואני מקבל טלפון מארצות הברית, אומרים לי, תקשיב, המערכת נפלה, לא עובדת. מה הסיפור? ומנסים להבין, המחשב המרכזי כמובן קרס. לי היה ברור מה עשו שם. הלכתי לבוס שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני חייב מחשב חדש, אני רוצה לקחת אותו איתי, מתוכנת לפי שם. הוא אומר לי, אין דבר כזה, זה מחשב שעולה 10,000 דולר. אנחנו לא נותנים דבר כזה בחינם. אמרתי לו, זה לא מעניין אותי, מה אתם נותנים או לא. קודם כל, אני צריך להעמיד לה את המערכת עובדת. אחר כך נריב איתה כבר נושא של כסף. כושר שכנוע עבד, מחשב, נתנו לי מחשב, נכנסתי למזוודה, טסתי לבייג'ינג, הגעתי לשם. כמובן בדיעבד הסתבר שמישהו שיחק שם בפלופי דיסק, של אז, הוצאתי, ניתקתי, שמתי את המחשב החדש, וכמובן המערכת התחילה לעבוד. והיא באה אליי אחרי זה, שאלה אותי כמה צריך לשלם, אל מה ממו, אני מבינה שזה, אמרת לה, תזבי, עוד בהאוז, אני את לא משלמת, למרות שהבוס שלי נתן לי הוראה אחת משמעית שצריך לגבות כסף. כי בסך הכל מה עשית? לקחתי את המחשב החדש, הישן, במרכאות. הבאתי אותו לארץ, פירמתו אותו והפעילו אותו, אז על זה לבקש כסף. אבל זה לקח סדר גודל של 5 ימים מהרגע שהרימה את הטלפון, ועד שהיא קיבלה את זה בגלל כל הבירוקרטיה, וזה נקרא מתן שירות. חבר'ה, תבינו, אני מכרתי רק למשרד התקשורת הזה, מעל 600 מיליון דולר ציוד בהמשך, כשגברת סן והבוס שלה היו הסנגורים הכי טובים שהיו לי. וזה נתן שירות מספר אחד, ואני יכול לתת לכם עוד עשרות דוגמאות של לקוחות, שזו הייתה דרך המתן שירות. אתה לא יכול לתת אחרת. קודם כל תן, קודם כל הלקוח צודק. אחר כך תתחיל לריב איתו, במיוחד עם הלקוח ארוך טווח, אז אין מה לריב איתו. כשאתה בא לעסקה אחר כך של 20 ומשהו מיליון דולר.
אז אותם 10,000 דולר כבר.
בטלים ב-60 בכלל לא. תראה, בדיעבד הבוס שלי אחר כך כמובן הבין שזה היה, עשיתי חכם, עשיתי נכון. כן? אבל בדיעבד באותו רגע, באותו רגע יש לך סיטואציה, 10,000 דולר היה המון כסף, גם בשביל ECI גדולה באותה תקופה. אבל זה מה שפתר ללקוחה את הבעיה. פתרת ללקוחה את הבעיה, היא כבר לקוחה שלך.
סיפרת בהתחלה שהיו לך את השנתיים הראשונות, 83-84, שהיו יבשות לחלוטין.
84-85 מתוסכלות לחלוטין, לא רק יבשות, מתוסכלות לגמרי.
איך יש מחירות שחי מהצלחה, מתילוק של הצלחה, הצלחה, עובר שנתיים כאלה?
הולך לבוס, אומר לו, אני עוזב את העבודה. פשוט מאוד. באתי לבוס שלי ואומר לו, תקשיב, אני לא מוכן יותר. הוא אומר לי, תגיד לי, אני משלם לך את המשכורת. אתה מוטרד? אומר לו, כן, אני לא מצליח. זה לא קשר, לא היה קשר, קורלציה בין המשכורת לבין ההצלחה. למרות זאת, הבוס שלי אמר, אני יודע מה אתה עושה, אני מאוד מאמין בך, תמשיך. ובזכות זה המשכתי. אבל אני אומר, בכנות, באתי לבוס שלי, שלי להתפטר, כי אמרתי, תשמע, אני לא מצליח למכור את המוצר.
מה חשבת שהסיבה?
שאני לא בסדר, באותה תקופה, בוודאי. תשמע, אני יושב אצל הלקוחות, מנסה, מסביר, עושה כל מה שאני צריך לעשות, וזה לא קורה. בדיעבד היום אני מבין שתהליכים במשרדי תקשורת, במיוחד בגופים הגדולים, הם שנתיים. זאת אומרת, הם לא על בסיס של חודשים ולא בסיס של שנה, לפעמים אתה יכול לקחת שנים. הונג קונג טלקום היא דוגמה הפוכה, כי זה היה באמת משהו שהוא פנומנלי. אבל ברוב המקומות אין דברים כאלה. אם אתה רוצה למכור היום לוודאפון, ואני עשיתי מחירות לוודאפון, זה לא לוקח חודשיים, זה לוקח שנה, זה לוקח שנתיים, זה לוקח 3 שנים. אבל אם נכנסת, הכנסת רגל בדלת, זהו, it's for good. זאת אומרת, אתה נמצא שם עד שזה כבר בטל קורבנו.
יש את המומנטום כבר שהייתו
אותו. כן, גם חברות גדולות, גופים גדולים, תמכור ל-IBM, תמכור למייקרוסופט, תמכור היום לגופים גדולים, ברגע שמקבלים את ההחלטה, אתה מוכר לסיסקו, הם לא קונים ממך חד פעמי ובזה נגמר, הם רוצים כבר לעבוד איתך. זאת אומרת, או שהם קונים ממך את המוצר, או קונים ממך את השירות, הם רוצים כבר לעבוד איתך לטווח ארוך, אחרי שהם כבר קיבלו את מערכת ההחלטות. אז מי שמנסה למכור באמת לגופים הגדולים, בעיקר לגופים הגדולים, צריך המון אורך רוח.
ככה פתחת מקודם בסיפור שאתה, דין, יש לך איש מכירות, וניהלת הרבה מאוד אנשי מכירות, שתף אותנו, אם אתה יכול רגע, מה זה אותו DNA, וטיפה לאתגרים אולי של ניהול אנשי מכירות דווקא במזרח אסיה.
קודם כל, DNA של איש מכירות זה אדם שהוא פסיכולוג מלידה. יודע לקרוא את הלקוח, יודע לקרוא את הצד השני, ומנסה תמיד להבין מה הצד השני חושב.
הוא קודם כל מקשיב לפני שהוא מדבר.
הוא גם מדבר, אבל תוך כדי דיבור הוא צריך להקשיב. אחד הדברים שהייתי מלמד את אנשי המכירות, למשל, שאתם נכנסים למישהו, למכור לו, תנו מבט מהיר בחדר ותסתכלו, תראו, יש לו תמונה של הבן שלו משחק כדורגל. תתחילו לדבר ישר על כדורגל, עזבו את הנושא של הפרויקט עצמו. דברו על הכדורגל, ראיתם שם אישה שיש לה שם איזה דוגמה, לא יודע, מהבת שלה, עם סמלה יפה. תתחילו לדבר איזה סמלה יפה על הילדה, דבר על הילדה, תספר על הילדה שלך או על הילד שלך.
ליצור קשר.
ליצור את הקשר האישי.
אישי.
קודם כל אישי. כי נכון שהוא קצר בזמן, אבל ברגע שאתה נוגע ברחשי ליבו של אדם שיש שם ממול, הוא לא יקצר לך את השיחה. הוא לא יבוא ולגיד לך, אוקיי, אין לי זמן. דיברת על הכדורגל, לבן שלו, הסיכוי שאותו אחד יגיד שהוא לא רוצה לדבר על הבן שלו על כדורגל, הוא מאוד נמוך. לא אגיד שזה לא יכול לקרות. וככה עליו ככה. אז קודם כל תיצור את הקונטקט האישי, כי הקטע האישי הוא מאוד מאוד חשוב במחירות. והרבה אנשים רוצים את זה מה שנקרא קוויקי. אין קוויקי בדברים האלה. שוב, גם אם אתה מוכר בחנות, זבן, שזה לא שיא המחירות, עדיין יש את הקטע האישי שלום ובוקר טוב ונחמד, ותמיד אני מספר את הסיפור שהגעתי פעם ראשונה לטקסס, הלכתי לקנות לבת שלי, ביקשה זוג נעלי ספורט, משהו ספציפי. והגעתי לחנות ספורט שפתחו את השופינג מול, פעם ראשונה בחיי בטקסס, ואני מגיע למוכר, ואני אומר לו, אני מחפש נעליים בסוג זה, וזה אומר, נורא מצטער, אין לי. אומר לו, לא הייתי יודע במקרה, כן, אומר לי, כן. מדבר איתך משעה בספורט 10 בבוקר, בן אדם סוגר את החנות, נועל אותה, הולך איתי בתוך השופינג מול, מגיע איתי לחנות של ספורט, אומר, אצלם יש את זה, תודה רבה אדוני, וחוזר חזרה. זה דוגמה שלי, לא של זבן, אלא של איש מכירות אמיתי. במלא שהוא לא חושב עליי בתור זה שאני זר שמגיע וכנראה לא אגיע אליו עוד פעם, הוא חושב עליי בתור אמריקאי, שסביר מאוד להניח שאם עזרתי לך עכשיו, כשתרצה פעם פעם תבוא אליי. וזו החשיבה שצריכה להיות הנכונה של איש מכירות. שאלת אותי שאלה, אורן, לגבי הנושא של מה אני מחפש אצל איש מכירות. קודם כל, אמינות. כשאני לא מספר, אתה רואה ואתה מסתכל גם לפי התגובות גוף, לפי הצורה שהוא מדבר, האם הוא באמת מדבר בפנים, או שיש לו איזשהו שבלונה שהוא קרא אותה קודם, והוא עכשיו מנגן אותה. איש מכירות צריך לדעת למכור את עצמו, דבר ראשון. אם איש מכירות לא יודע למכור את עצמו נכון, ולשכנע אותי שהוא איש מכירות, אז בטח הוא לא ישכנע את הלקוח. כי מה אתה, איזה סחורה אתה מכיר יותר טוב שאת עצמך? והרבה פעמים שאני ישבתי עם אנשי מכירות, ראיתי שהם לא מבינים למכור את עצמם. הם לא יודעים איך להסביר לי למה הוא טוב, למה אני צריך אותך. פעם, בסיבוב הראשון של חיי, של הסטארט-אפ, היום לא קוראים, אז לא קראו לו סטארט-אפ, שדר, שהקמתי, בשביל גדלתי והחלטתי לגייס בן אדם. הבאתי איש מכירות. ואני זוכר כמו היום, שאל אותי כמה מזכורת, אני לא זוכר כמה זה היה בלירות או שקלים, whatever זה היה. אז אמרתי לו, $10,000. אני, מה? אמרתי לו, רק תצדיק את זה. זה הכל. אין לי שום בעיה לשלם לך $10,000 לחודש, תצדיק. וזה בדיוק התשובה. זאת אומרת, שיושב איש מכירות מולך, תצדיק שאתה באמת איש מכירות. כי להבדיל מאיש פיתוח ומאחרים, שבאמת יש להם איזושהי מתודיקה מסוימת, איש מכירות, התוצאה היא רק התוצאה, אין משהו אחר. ואתה יכול להתווכח על הרבה דברים, כמו שאמרתי לכם, שאני אחרי שנתיים הייתי מתוסכל.
לפי התוצאה לוקחת הרבה מאוד זמן.
בדיוק. אז עכשיו השאלה היא באמת מי שנמצא אתכם, אתה עובד עם מישהו, ואתה לוקח אותו, ואתה רוצה שהוא ימכור לוודאפון, אל תצפה מאותו איש מכירות שאחרי חודש יביא לך מכירה. כי בוודאפון אי אפשר, אבל כן אפשר לראות את ההתקדמות, כן אפשר לבחון אותה, כן אפשר לראות מה עשית, מה לא עשית. הגעת כבר עם המוצר שלך למעבדה של וודאפון כדי שיבדקו אותה? אוקיי, אז הצלחת לעבור עוד שלב. בדקו אותה, והתוצאות היו טובות, כי זה לא תלוי בך, התוצאות היו טובות או בינוניות, בוא תראה איך אפשר לשפר, תשב עם האנשים. חלק מתפקיד שלך לעשות את זה, זה ללוות את התהליך. איש מכירות שהוא קצר מועד, שרוצה למכור ולגמור את הדברים תוך חודש, זה בעיה.
ואיך החשיבות של החיבור לעזרות הטכניות של החברה שלך כאיש מכירות? איש מכירות צריך להבין טוב גם בצד הטכנולוגי, ולהיות מחובר ככה למהנדסים ולהבין איך אפשר לשפר מוצרים, או שזה משהו שאתה אומר פחות חשוב?
תראה, אני אקח דוגמה על עצמי, כי אני לא יכול להגיד את זה על כל איש מכירות. אני יכול להגיד שיש לזה יתרון עצום, עצום שאתה מבין טכנולוגיה, אין ספק. כי ברגע שאתה מדבר עם הלקוח, והוא יודע, אתה יודע לתת תשובות עד רמה מסוימת, זהו. חוכמה היא באיש מכירות גם לדעת להגיד, עד כאן אני יודע, ומפה אני לא יודע יותר. שוב, דיברנו על נושא של אמינות. כשאני יושב מול לקוח ואני מסביר לו על המוצר, היו מקרים שהלקוח היה בטוח, כי הוא לא יש מספיק טכני, שאני המצאתי אותו, אוקיי? עד כדי כך ידעתי. אבל ישבתי מול אנשים קצת יותר טכניים, ופתאום ירדנו עוד שלב, או עלינו עוד שלב, בשאלות, עד לו, חבר'ה, עד כאן. מפה אני צריך להביא לכם את הפריסל, את האיש הטכנולוגי. וכן, כל גוף מחירות חייב לחפוף, הארגון חייב להחפיף את הנושא הטכני לאנשי המחירות, ולא ההפך. כי איש המחירות משקף מהשטח מה הלקוח צריך. ולא, כי תיתן לאנשים הטכניים לפתח, ואנשים מדהימים, אבל הם יכולים לפתח את המוצר אינסופי. כלומר, הם יתחילו את הפיתוח היום ויגמרו אותו כשהם יהיו בני 90. אוקיי? כי יש תמיד מה עוד להוסיף. מצד שני, אני כלקוח, א', אני צריך להביא את מה שהלקוח רוצה. ובוא ניתן ללקוח את השלב הראשון, והלקוח משקף את זה, ואז אתה מביא לאיש הטכני לפתח את המוצר הנכון. אז כן, לשאלתך, כן, צריך בהחלט להחפיף את האנשים הטכניים, אנשי המחירות, ואיש המחירות צריך לדעת איפה השלב שהוא אומר, עד כאן אני יודע ועד כאן אני לא יודע יותר.
זה נקודה חשובה, כשמה שאמרת בעצם על, כחברה שצריכה להכפיף את הצד הטכנולוגי לזרוע השיווקי, כי אני חושב שמהניסיון שלי הרבה יזמים שמגיעים מהעולם הטכנולוגי, אליהם כל כך את הרקע הנכון להבין את זה. זה משהו שאתה צריך להכיר בו, כי כשאתה מאחורי המחשב וכותב קוד, לא תמיד אתה מבין את החשיבות של איש השיווק.
בוא נגיד יותר נכון, אתה לא אף פעם לא מבין אותו. כי אתה אף פעם לא נתקלת מול הלקוח, אף פעם לא ראית באמת בעיניים, בלבן של העיניים של הלקוח, מה צריך ומה לא צריך. גם אם אתה לוקח את האיש הטכני, אני גם מספר את הסיפור, היה לי איש טכני מדהים שעבד איתי ב-ECI, ואחד הדברים שלימדתי את האנשים הטכניים, שהמילה לא קיימת להם בלקסיקון. אני בתור איש מחירות אומר תמיד כן, נחשוב, כן נמצא פתרון, כן אולי, ובסוף יכול להיות שאני אגיד לא, אי אפשר. אבל ספונטנית לא אומרים את המילה לא. והייתי בהצגה במצגת בטיוואן ללקוח גדול ורציני, ואני עונה, ושלב מסוים, כמו שאמרתי, מעביר אותו לבחור, לוי זלקין, בחור שאני מאוד מעריך אותו, ואז הוא מתחיל לשאול את השאלה, ואז הוא אומר להם, לא, זה אני לא יכול לעשות, ואת זה לא, ואת זה לא. כמובן לי אדם, לא אמרתי מילה, והלכנו אחר כך חזרה למלון, והוא קיבל מני שטיפה, ואחר כך מי שם הוא הבין, וכבר להבא שהיינו יוצאים, ואותו לא היה יכול להרוג לי את העסקה. במקרה, הסוכן הטיוואני שעבדתי איתו, הצליח לסובב את העניינים יפה, וגם הוא היה יש מחירות מעולה, והצליח לסובב את זה. אז כן, צריך ללמד גם את האנשים הטכניים, כשאתם פוגשים, מה להגיד ומה לא להגיד, כי איש הטכני ובצדק, אומר את מה שהוא חושב. זאת אומרת, האם המכונה הזו יודעת גם לעשות קפה, אז הוא יגיד לא. אני כאיש מחירות, לא אומר לא. לא, רגע, אתה צריך גם עם קפה? תן לנו לחשוב, אולי נוכל בכל זאת למצוא לך פתרון. ואז אתה הולך חזרה, מתייעץ עם האנשים, אומרים לא. בחיים לא, קפה לא, לא נוכל לעשות בזה. אוקיי, אז אתה חוזר ללקוח, אבל למה להגיד ספונטנית? לא, כי אולי דווקא יש איזשהו פיצ'ר מסוים שאפשר לשנות, ופתאום המערכת כן תתאים את עצמה.
אני יכול לשתף שכשאנחנו פוגשים הרבה מאוד ארגונים וחברות, הרבה מהם יש פער אדיר באמת בין תפיסת המציאות בכלל של הגוף הטכני, ה-R&D לעומת גופי השיווק והמכירות, כי החברה גם נולדת מתוך הגוף הטכנולוגי ובטוחה באמת ובצדק שהיא מכירה הכי טוב ויודעת. אחד הדברים העניינים שאנחנו מעודדים חברות לעשות, הוא הולכת, אנחנו קוראים לזה מסע מחקר, הולכת לראיין את הלקוחות, ולשאול אותם מה דעתה, מה הם היו רוצים, מה הם צריכים, והתובנות שלהם במפגש הזה, לפעמים ראשונים לקוחות, הן פשוט משנות תפיסות בכלל, תפיסות עולם.
פשוט לכוון לך את החברה לכיוון אחר.
עד כאן. כמו תמיד, בואו נעשה הפסקה קצרה ונדבר על התובנות והטיפים שהעלה עמוס תלמור בראיון עד כה. תובנה מספר אחת. הסיכוי שלך להצליח כיזם בודד, אומר עמוס, נמוך מאוד. יש יתרון מובהק לחשיבה צוותית, ובמיוחד אם לכל חבר בצוות יש חוזקות שמשלימות את החולשות ופערי הידע של חברים אחרים. בשורה התחתונה, אם יש לכם רעיון למיזם חדש, קחו את הזמן לגייס שותפים שיש להם מה לתרום לכם. ואגב, זו תובנה שאני חותם עליה גם מהניסיון האישי שלי כיזם בעולם הפודקאסטים. אני ודני תימור, שותפי בפודקאסט ישראל מדיה, משלימים כל אחד את החסרונות של השני, ובתוך שנתיים של עבודה הגענו להישגים שלא הצלחתי להגיע אליהם בכוחות עצמי במשך 8 שנים. שאלנו את עמוס מה יכולים יזמים לעשות כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של הסטארט-אפ שלהם. התשובה שלו הייתה לבוא מוכן. לפני שמגיעים אל המשקיעים הפוטנציאליים, צריך לעשות עבודת שטח יסודית. להבין את השוק שאתם עומדים לפעול בו, להכיר את המתחרים, ולהתאמן על המסר שאתם רוצים להעביר. אם תבואו מוכנים, יש סיכוי גבוה יותר שהמשקיע הפוטנציאלי יתרשם מכם גם ברמה האישית. עמוס הדגיש גם את החשיבות של פתיחות והקשבה אצל יזם מוצלח. יזם טוב, טוען עמוס, יודע להקשיב, להתעניין ולהתייעץ עם אחרים לפני שהוא מקבל החלטות קריטיות. אין מקום לעקשנות דוגמטית או ביטחון עצמי מופרז. בחלקו השני של הרעיון שוחחנו על התובנות שרכש עמוס במהלך הקריירה הענפה שלו כאיש מחירות. הוא הדגיש את החשיבות של קרבה פיזית לשוק שבו אתה מנסה למכור. במקרה שלו הוא בילה 8 חודשים כל שנה במזרח הרחוק ואפילו עבר להתגורר בהונג קונג כשעלה הצורך. הקרבה הפיזית אל הלקוחות אפשרה לעמוס להכיר את האנשים ברמה האישית, להבין טוב יותר את הצרכים שלהם ולתת להם שירות פשוט יותר טוב. השירות הטוב הזה בתורו פתח לו דלתות חשובות ומאוחר יותר אצל לקוחות משמעותיים. והתובנה האחרונה שנזכיר כאן, אף פעם אל תגידו לא ספונטני ללקוח. איש מחירות טוב, אומר עמוס, אומר כן והולך לחשוב על הדברים. ההיגיון הוא שהלקוח מכיר את הצרכים שלו יותר טוב מכולם, כולל אנשי המחלקה הטכנית של הארגון שלך, ואתה זה שצריך להתאים את עצמך לצרכים של הלקוח ולא להפך. לכן אתה אומר כן, נבדוק, ומנסה לראות מה אפשר לעשות כדי לענות טוב יותר על הצרכים האלה. זהו, תודה רבה לעמוס תלמור ולאורן ולדמן. מיד תשמעו את חלקו האחרון של הרעיון, שהוא כמו תמיד כליל ופחות פורמלי. עמוס יספר לנו על המוזרויות התרבותיות של העמים במזרח הרחוק, וכללי הנימוס המפתיעים לעתים שהוא נאלץ ללמוד לאורך השנים. לסוף נשמע על מי ממליץ עמוס כמרואיין לפרק עתידי של עושים עסקים. אם תרצו ללמוד עוד על לייטהאוס, הסקלרטור של עמוס, אתם מוזמנים לבקר באתר שלו, lighthouse-il.com. עושים עסקים נמצאת בכתובת ranlevy.com/biz. הרשמו לרשימת התפוצה שלנו בדואר האלקטרוני, לעדכונים על פרקים חדשים, או הורידו את אפליקציית האנדרואיד של עושים עסקים כדי להאזין גם לפרקים הקודמים. עושים עסקים הם ניר סייג על עריכת הקול, דני תימור על הניהול העסקי, ואני, רן לוי, מגיש ומפיק. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
אתה יכול טיפה לספר לנו על הייחודיות של מחירות דווקא במזרח? כי דיברנו על דברים שהם נכונים אולי בכל מקום, ובכל זאת מה השונות או הייחודיות שאתה ככה נחשפת אליה במזרח?
אז בוא נתחיל שכל שוק הוא שונה. זאת אומרת, השוק של דרום אמריקה, השוק של צפון אמריקה, השוק של אירופה, וגם בתוך אירופה, וגם בתוך ארצות הברית, שונה לגמרי. זאת אומרת, אי אפשר להתייחס כאחד הוא. אומרים האמריקאים, אז אמריקאים. אמריקאים יש מנטליות מסוימת, שהיא בהחלט יש לה איזשהו רוחב מסוים, אבל אתה יורד צד, אתה רואה שהיא משתנה, אתה הולך אותו דבר באירופה. במזרח זה לגמרי שונה. זאת אומרת, המדינות שם מאוד משתנות. למכור לטיואן, ולמכור לטיילנד, ולמכור לסין, ולמכור לפיליפינים, זה שונה. בתקופה שאני הסתובבתי שם, זה השוני היה עוד יותר גרוע, כי גם נושא של השחיתות הייתה מדברת מכל פינה. כלומר, לא יכולת לסגור עסקה אם מישהו לא היה מקבל איזשהם תשלומים מתחת לשולחן. עכשיו, כיוון שאנחנו חברה גדולה, רצינית ונסחרת בנאסד"ק, כמובן שלחברה לא הייתה אפשרות. אז היינו סוכנים. אז אם היינו צריכים לעשות עסקה של, נניח, $2 מיליון, לנו, הסוכן היה סוגר מול הלקוח, או אם מישהו היה צריך לסגור, ואומר, העסקה היא $3 מיליון. אנחנו היינו מקבלים חשבון, לא יודעים מה הוא עשה עם הכסף, זה לא מעניין, זה גם לא ענייננו. קיבלנו את החשבון, שילמנו כנגד חשבונית $1 מיליון, העסקה נסגרת מול הלקוח $3 מיליון, אוקיי, אנחנו מקבלים חשבונית עמלה $1 מיליון, לא ענייננו, זאת אומרת, זה היה חוקי לחלוטין מבחינה זו, אחר כך היה כבר את החוקים יותר מאוחרים, שאסור שדברים אפילו בדיעבד יתבררו כהם שוחד. אבל באותה תקופה אנחנו לא ידענו, לכאורה לא ידענו. זה שמאחורי הקלעים שמעתי, ראיתי, עשיתי, הבנתי, עניין אחר. אז המנטליות הייתה קודם כל בנושא הזה, אבל בוא נלך לאנשים עצמם. אנשים שונים. הגישה של האנשים שם היא שונה, אם בארצות הברית או באירופה, אתה יכול לשבת ויכול אפילו להתארח בבית של לקוחות, במזרח אין דבר כזה כמעט. להגיד שהייתה לי את הזכות להתארח גם בסין וגם ביפן וגם בפיליפינים וגם באינדונזיה, אני חושב שאולי, לא, בתאילנד גם היה לי אפילו מקרה אחד של הסוכן שלנו שירח אותי, לא לקוח. לא מערכים בבתים. בכלל, כל ההתנהלות היא אחרת שם, המנטליות של האנשים שונה, הצורה שבה אתה יכול לתקשר איתם היא שונה, אם זה בעניין של שפה, היום שוב פעם בדיעבד, היום כולם כמעט הצעירים, מדברים אנגלית קל, באותה תקופה אתה עובד כמעט בכל מקום עם תורגמן, למעט פיליפינים והודו, שהם היו תמיד כמעט אפשר לתקשר איתם, יתר המקומות אתה צריך לדבר בשפה המקומית, או לבוא עם תורגמן. אז מי המתורגמן? תמיד יש את הבדיחה הזו שהלקוח או אתה מסביר חצי שעה מה זה, ואז המתורגמן אומר, יס, זה, אוקיי? אז זו בדיחה, אבל זו האמת, מאוד חשוב שיהיה לך את המתורגמן, את המתורגמן הנכון. דבר שאני אמרתי, הנימוסים. במזרח, נושא של הנימוס הוא פי אלף יותר חזק מכל מקום אחר בעולם. ועבדתי כמעט על פני כל כדור הארץ.
איפה למדת?
לא יודע, זה משהו אמרתי לך, זה משהו מולד. אני לא יודע להגיד את זה, לא למדתי את זה. זה פשוט משהו מולד. מולד
בגלל... זה
לא רק ההתנהלות האנושית. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אני חושב שהחינוך מבית, אמנם אמא פולניה ואבא יקה, אבל החינוך מבית של להתייחס לאנשים בנימוס ובהתנהלות, נתן והשריש את זה פנימה. זאת אומרת, ישבתי עם אנשים בנימוס, נתתי להם את הדברים. אתה יודע, בסופו של דבר הייתי צריך להביא עבודה. אין קונצים. זאת אומרת, הנימוס היה מצד אחד, ומצד שני היה לך איזה מקל שיושב מאחורי הגב, אומר, חבר'ה, צריך להביא עבודה, אי אפשר שלא. אז אם אתה מבין את השילוב בין הדברים האלה, גם את הנימוס, את התנהלות, כמו שאמרתי, לא לנסות ללמד את הסינים איך לאכול בצ'ופסטיקס, כי הם יודעים את זה יותר טוב. תשב איתם, תלמד. נכון, למשל, היינו יושבים בארוחות הערב, היו מגישים לנו שתייה. אצל הסינים זה נקרא גמבי, לחיים. אז שמים לך משקה, שהוא כמו וודקה, זה נקרא מאוטאי, הרבה יותר חזק מוודקה, אתה שותה כוס אחד, אתה נשכב על הרצפה, למי שלא רגיל. עכשיו, בפעמים הראשונות לא הייתה ברירה, אתה בנימוס חייב לשתות, זהו. עכשיו מסתבר שהשיטה אצלם זה, אם אתה בכיר, אתה יכול להעניק לאלה שתחתיך או יחד איתך, שהם גם ישתו. אז אתה ילמד איך לחלק את המשקה, זה אחד. ודבר נוסף, העוזר שלי היה לו כבר בקבוק מאותיי, בחור שבתי איתו, מאותיי ממולא במים, כי זה שקוף. ואז היה יודע איך למזוג לכולם את המשקה, ולי את המים. ואז היינו שותים גם בי, גם בי, גם בי. אני שותה 5 כוסות מים, אולי אני צריך ללכת לשירותים, והם שותים 5 כוסות מים, והם מתחילים להיות שמחים. זהו. אז זה מסוג הטריקים שאתה צריך ללמוד אותם.
צריך להיזהר. של עמידות לגם בי, בצורה כזו.
כן, בצורה כזו אחרת. אז זה מסוג הדברים שאתה צריך ללמוד. מצד שני, ישבתי פעם עם איזה לקוח מאוד גדול בסין, וניהלנו מסע ומתן בארוחת צהריים. לפני ארוחת צהריים, ישבנו לאכול ארוחת צהריים, סינית קלאסית. סיימנו את הארוחה, ישבנו אחרי צהריים, ניהלנו את המסע ומתן, ובשלב מסוים, זה כבר היה דור הלפטופ, לקחתי את הלפטופ וכתבתי משהו. לא עברו כמה דקות, מסתבר שאותו ראש המשלחת קם ויצא מהחדר. שאלתי את האיש אני עובד איתו, מה קרה? הוא מרונה אליו שתוך כדי השיחה רשמת משהו בזהו. כאילו, תשומת הלב לא הייתה 100%. כמובן שהתנצלתי וקראתי לבן אדם לחזור חזרה, ותדדים ותדדם, ואמרתי בתור דימוס, אני רוצה להזמין היום את ארוחת הערב. אז כמובן שזה היה בסדר גמור, ובמלון שהייתי היו 2 או 3 מסעדות, אחת מהן מסעדה צרפתית. ולאף אחד אני מזמין את הלקוח למסעדה הצרפתית.
חטא על פשע.
ואז הוא ישב איתי בארוחה, שקיבל מסקים ומזלג, שבחיים שלו לא ראה. והוא ישב ואכל, אכל את הצפרדעי, מה שנקרא, תרתי משמע. ואני ישבתי מולו, ואכלתי לי בהנאה. ותאמינו לי, הוא הבין את הרמז מצוין. למחרת היה לנו מסע ומתן, קולח ושוטף. שני הצדים הבינו שאם אתה רוצה לעשות צד אחד, יש את הצד השני, אבל צריך לעשות את זה בנימוס. אז כמובן שהזמנתי לארוחה, הוא לא יכול להגיד לי לא. ומצד שני, אתם מבינים שארוחת ערב, בלי צ'ופסטיקס, הוא לא יודע לאכול. ואני לא מדבר על המאכלים עצמם, שזה כמובן היום מאכלים שהוא לא בדיוק היו לטעמו. אז זו השיטה. ויש עוד הרבה, כמו שאמרתי, סיפרות. בקיצור, צריך להבין את המנטליות שלהם, צריך לדעת טוב טוב, צריך לקרוא אותם. אמרתי שוב פעם, להכיר את הלקוח. זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם. הכרת את הלקוח, הבנת אותו, אתה מבין מה הוא עושה, אתה מבין מה הוא רוצה, הסיכוי שלך להצליח איתו הוא גדול.
עמוס, יש לנו הרגל בסוף כל תוכנית של עושים עסקים, להציע למרואיין שלנו את האפשרות, להציע לנו את המרואיין הבא לתוכנית. מישהו שהוא מעריך אותו, מישהו שהוא היה רוצה נורא לשמוע משהו חכם שיש לו לספר, את מי אתה היית רוצה לראות על הכיסא שלך עכשיו בעושים עסקים?
או, פה יש לי אוסף מאוד גדול של אנשים שאני חושב שיש לי אליהם מאוד הערכה. שוחחנו כמה מילים קודם, יש בחור בשם אלון ברנע. אלון ברנע הוא גם איש עסקים, היום הוא סגן מנהל מכללת אפקה בתל אביב, ידיד טוב, חבר טוב, מנהל, היום הוא גם נשיא מועדון שנקרא רוטרי טק, או רוטרי אביב טק, שזה מועדון רוטרי הראשון, אני חושב בעולם, לעולם רוטרי, לעולם אנשי ההייטק, מכיל היום מעל 50, כולם אנשי הייטק, שמאמצים לקרבה מפעם לפעם, מיזמים, יזמים, עולים חדשים וכו', כמו כל מועדון רוטרי בעולם, רק לעולם ההייטק. עכשיו הוא נשיא, נבחר כנשיא המועדון לשנה, כמו כל תהליך כזה בחברה, במועדון, ואני חושב שהוא מסוג האנשים שהייתי, אני חושב שהוא איש מרתק. יש לו הרבה מה לספר, גם בעולם ההייטק, גם בעולם המכללות, אדם משכמו ומעלה. אז אם הייתי מזמין אותו, אני חושב שהייתי נותן לו את הבמה.
והמועמדת השנייה
זה בחורה בשם הילה, הילה ברנר, יש לה עוד שם משפחה, שרחתי לרגע.
בעלה היא שלח לנו.
בבקשה?
בעלה היא שלח לנו.
כן, בעלה היא שלח בטוח. יזמת בנשמתה, הקימה את מיזם שקראו לו White Smoke, שמדי היום מונפק בבורסה. מאז היא רימן מלי עוד מיזם בדרך, ועכשיו היא מנהלת עוד איזה מיזם חדש. החלק המאוד יפה אצלה זה הקימה גוף שנקרא יזמיות, יזמיות בישראל. יש מאחוריה מעל 1,500 יזמיות. היא מרתקת כבחורה בפני עצמה, היא מעניינת מאוד, אישה מאוד דינמית, אישה מאוד חייכנית. באמת לא פוגשים הרבה אנשים כל כך חיוביים כמוה. אני חושב שהיא מאוד מעניינת לעולם היזמיות בכלל, ובכלל לעולם היזמות. זאת אומרת, אם אנחנו נכלול את שני הדברים, ודיברנו על זה במסגרת לייטהאוז, היא, יחד איתנו, הקמנו מועדון שנקרא מועדון יזמיות. עשינו קורסים ליזמיות, להחזיר יזמיות כאלה, יזמות או יזמיות, עדיין יש חילוק כאלה עוד מה, איך אומרים נכון, להחזיר אותן לעולם היזמות. כלומר, להוציא אותן מהבייביסיטינג שהן היו מיושבות והן רוצות לצאת החוצה ויש להן רעיונות, ופגשנו במסגרת האירוע שעשינו, עשינו 5-6 מפגשים, חלקן אפילו עם תואר דוקטור כזה ואחר, אפילו. חלקן עם תואר דוקטור לא אפילו, וחלקן מומחיות בתחום כזה או אחר, שיש להם רעיונות בתחילה או באמצע, או שאפילו נתקעו איתם באיזשהו שלב, ומה שהן היו צריכות את הבוסט. ועשינו להם את הדבר הזה, והיא עילה ניצחה על זה ביד רמה או בזרוע נטויה, הביאה לשם את מיטב היזמיות והיזמים בארץ, להנחות ולהרצות, ואני חושב שעשינו מזה משהו מאוד טוב, לאוכלוסייה בכלל, ובמיוחד לעולם היזמיות.
אם מאזיננו, מי ממאזיננו שרוצה להתעניין לגבי לייטהאוס, איפה הוא מוצא אתכם?
אנחנו נמצאים ברעננה, ממש צמודים לקניון רננים. הבניין נקרא בעבר, מי שמכיר את רעננה, זה נקרא בטאיה, היום זה נקרא בצל הנדלן. זה נמצא ברחוב החרושת 14-16, כניסה בי, קומה ראשונה, מתחם של 1,500 מטר. ניתן את הקרדיט, אבל מי שעיצב את המקום זו אשתי.
מי שרואה... כן,
היא מעצבת פנים, היא עיצבה את המקום. בכל אופן, אני יכול להגיד לכם, ושוב, אני לא אובייקטיבי, אבל כל מי שמגיע טוען שזה המתחם הכי יפה בארץ. ואני לא עושה תחרות עם אף אחד אחר, אבל אני חושב שזה באמת מתחם הכי יפה. הוא יפה מבחינה זו שהיזמים אומרים שהם באים לעבודה ומרגישים כמו בבית. שזה בעצם מילת המפתח. כלומר, הם יושבים אצלנו, הם לא מרגישים את עצמם במקום לחוץ שמלחיץ אותם, אלא ההפך, פותח אותם, מאפשר להם להיפתח ולהתפתח. אז מי שרוצה לבוא לבקר, אנחנו גם ממליצים לאנשים לבוא אפילו ליום ניסיון בחינם, אין לנו שום בעיה למי שרוצה לבוא וחושב שהוא רוצה להתנסות. ואם ימצא חן בעיניהם ובינינו, כמו בדירה להזכיר, אז אנחנו יכולים למצוא את השידוך המעניין.
תודה רבה, עמוס.
בכיף.
למדנו, השכלנו והחכמנו.
נהניתי מאוד.
בהצלחה בלייטהאוס.
תודה רבה.
תודה רבה.
גם לכם.
ולדמן שהיה לצידי ברעיון, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
בהחלט. תודה.
עושים עסקים עם רן לוי.